אנחנו נעשה שיעור סיכום, יכול להיות שיש שיעור גם שבוע הבא, נדבר על זה במייל, אבל זה יהיה שיעור סיכום דרמטי, נסתיים במניפסט, עקוב ותראו. אבל כדי לסכם יפה, הבאתי תורה שהיא מאוד חביבה עליי, מחשבות חרוץ ועת י"ב, מחקתי את השורה שזה היה כתוב לה בטעות, תורה שהיא חביבה עליי, כי ממנה התחלתי את כל המהלך של הדוקטורט שכתבתי מעבודה שעשיתי לתורה הזאת, והדימוי הזה של המגדל הפורח באוויר, אפילו השתמשתי בו ככותרת פופוליסטית. זו תורה מאוד יפה, ותוך כדי שעברנו פה על ענייני יצר רע, חשבתי שצריך לקרוא אותה יותר בהקשר הזה, דבר שהוא יותר די מרומז פה, אבל ברגע שעושים את הקישור, זה נותן איזשהו טוויסט שהוא מוציא את זה גם במקום שאני הייתי רגיל לקרוא אותו, ולמדנו אותה פה לפני שנתיים, כשדיברנו על זהות יהודית, שזה לכאורה יותר מוקד שלה נגיד, יש לה כמה מוקדים, מה שבעצם חורץ לתורה הזאת, שהבאתי פה רק את ההתחלה והסוף שלה, לא הסוף ממש אפילו, היא ארוכה מאוד, זה הדימוי של הלמד, והוא עובד עם הדימוי של הלמד בכל מיני הקשרים. בהתחלה הוא מדבר על תורה שבעל פה, וכשהבאתי פה, אחרי זה הוא מדבר על המלך, אחרי זה הוא מדבר במבנה של הספירות על היסוד, יש לו איזה קטע, ואז יש לו קטע על האכילה ויום כיפור, ובסוף הוא מגיע לסוכה, שזה הקטע שהבאתי פה בסוף. ומה שחוזר כל הזמן זה סוג של ניגוד יסודי כזה, בין הלמד לבין שאר האותיות, בין הסדר ובין פריצת הסדר וכו'. מה שיש לנו כאן זה ההתחלה, שבה הוא מדבר על הצורה של הלמד, וקצת התורה שבעל פה, לא קצת, ואת הסוף ששם מדובר על הדימוי של הסוכה ושל המגדל הפורח. מה שנעשה נקרא, זה ננסה ככה באמת להבין את התמונה, את הדימויים שהוא עובד איתם בהקשרים שהוא מדבר עליהם כאן, ואת החיבור לדיניים של היצר, ואיך זה מסכם מבחינתי את מה שדיברנו בקיץ הזה, נדבר בסוף. טוב, זה קצת ארוך, אבל תראו שזה זה כתוב יפה, זה מתגלגל בין דימויים, זה תורה מאוד חזקה מבחינת השפה החזותית שלה. באמת זה מעניין להשוות אותה למה שקראנו ברמח"ל, ובכלל האופן שבו הרמח"ל משתמש בדימויים, או הסוג הזה של דרשנות חסידית שלוקחת דימוי ומשתוללת איתו לכל מיני הקשרים במקום לנסות לסדר אותו. אז נקרא, חודש תשרי נברא באות למד, כמו שכתוב בספר יצירה, זה כמו הרבה, חלק מהתורות מחשבות חרוץ, זה דרוש לחודש תשרי, בעצם, שם זה הכל מתחיל. חודש תשרי נברא באות למד, כמו שכתב בספר יצירה, המליך אות למד בתשמיש וקשר וכולי עם אוזניים בעולם ותשרי בשנה ומרה בנפש. ידוע, ללמד נקרא מגדל הפורח באוויר בסנהדרין. ליש נקם הדרשי שם מפי השמוע, כן? כתוב שם שדורג ואחיתופל היו דורשים כך וכך מאות איבאיות במגדל הפורח באוויר. רשי מביא שני פירושים, אחד שזה, אני חושב, השאלה של תומה וטהרה, אם אתה נכנס למגדל בתוך בית קברות, מגדל בהקשר הזה זה תיבה, או שלשנה שנייה שזה הצ'ופצ'יק של הלמד. נדמה לי שהוא כותב הלמד והערוך כותב שזה דווקא צ'ופצ'יק, כמו שהרב סלח מצטט פה בהמשך, שדנו בצ'ופצ'יק של הלמד למה הוא בולט מהשורה או איך לכתוב אותו, לא זוכר בדיוק מה שאומר. בכל אופן, למד זה מגדל הפורח והאוויר. מה שיש לנו פה במסל, בכל האות א', הבאתי פה את הפסקאות כמו שהן בהמצאה של הרב ברכה. זה אוסף של מקורות שמחברים פה את העולם הדימויים שאיתו יעבוד, נקרא את זה ואז ככה ננסה למפות את זה. למד נקרא מגדל הפורח באוויר בסנהדרין וכו', בערוך, וכן בזוהר יתרו, בזוהר אחד השיר השירים. הוא לא מביא פה את הציטוטים, רק כן קיצצתי את המאוד מקום. עיין בהקדמת הזוהר, דדיירים בהי מגדלה דפרח באווירה קודש שבריחו וחד מסכנה, זה מסכן אחד, ושם בית מות ודרב אמנון הסבא אחר פטירתו, עיין שם. ותיקוני זוהר איתה, ברתה איהי על מגדלה דפרח באווירה, ומכריזים כל מן דקטל לחיביה יאבין לי לאינטו. אין על תיקוני זוהר. יש בת מלך במגדל הפורח באוויר, ומי שיערוג את הנחש, זו לא אותה לאישה, חבל שהוא לא אומר דרקון. ושם היא תלמד עם העילה, היא מגדל עוז שם השם. תראי, זה לא התבלבל בין הבת לבין האימא בדברים האלה. נראה מפרש מגדל עוז וכולי, אותו מגדל, שהוא אות הלמד. שהמגדל עצמו הוא אימא, פה בסדר כבר מתחיל ליישב את המקורות כדרכו. המגדל עצמו הוא אימא, וברתה היא דיירה ויתווה במגדל זה. והיא כנסת ישראל, שנקראת דלה, כמו שאמרו, כמה מקורות לזה, וזהו חד מסכנה. נקרא את סוף האלף, ועד לסת לסכם את כל המושגים שהיו בו. על כן רב אמנון הסבא וכן ברי, גם כן בית מוטבם שם, קצת צפוף שם במידה, כי יש להם שייכות עם נשמת משיח, וכן הוא שם. כן הוא שם בהקדמת הזוהר דראו את רב אמנונה מנהיר שרגי מדליק נרות בהיכל הדמנקה משיחה, הרי דיה מוטווה בהיכל המשיח, וזהו המגדל שאמר להם. ועיין בעץ חיים די יסוד דנוקבה פורח באוויר ואין לו על מה שיסמוך, יעוין שם. והוא מכוון ללשון הכתוב, בו ירוץ צדיק, כן, מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. אז קודם אמרנו שמגדל עוז זה המגדל הברוח לאוויר, וזה האימא הילה. ועכשיו הוא אומר, הצד השני של זה, זה בו ירוץ צדיק ונשגב, צדיק היינו סוד הזה ערן פין כנודע. ונראה, גם אימא, דאי הוא מגדל, אנו יסוד דאימא. וכל יסוד נקרא כן. וזהו המליך אות למד בתשמיש שהוא ביסוד. יש לנו דוגמה מאוד מרוכזת לנטייה של רב צדוק לקחת את כל המקורות בנושא מסוים ולנסות ליישב אותם ביחד. ופה יש סוג של מפה כזאת. למד, התחלנו מזה שתשרי הוא למד, ומה עכשיו אנחנו עובדים עם הלמד? הלמד הפך למגדל הפורח באוויר, ועכשיו כל הדימויים האלה קשורים להופעות של המגדל בכמה מקורות. אז המגדל הזה הוא מופיע, מופיע עם האמא, מופיע עם הבת, מופיע עם המשיח, מופיע עם המסכן הזה. זה כל המקורות בזוהר, שהאופן שבו רב צדוק מארגן אותם זה להגיד שהאימא והבת זה המגדל, ומי שבתוך המגדל זה דברים שהוא פחות עובד איתם, הוא בעיקר מנסה לסדר איתם. מה שהוא בעיקר לוקח מפה לאזור זה זה שכנסת ישראל גרה במגדל הזה, זה משהו מהותי לכנסת ישראל שהיא גרה במגדל הפורח, גם המשיח קשור לזה. ומה שהוא לוקח מהארי, הארי כדרכו לוקח מושגים כאלה כמו יסוד מגדל פורח באוויר ומקם אותם בתוך הסכמות שלו. אז אצל הארי זה ערן פין, ראינו את זה גם קצת ברמחל, באחד הדוגמאות שהוא הביא להתלבשות. ערן פין הוא מתלבש בתוך הנוקבה, אבל לא מגיע עד למטה. לכן לחלק מהספירות של הנוקבה יש מתחתיהם, בתוכם, את הספירות של זהר שמקבילות, אבל היסוד אין. ולכן היסוד הוא פורח באוויר, אין לו על מה שיסמוך. עוד שנייה הוא ידבר גם על הביטוי הזה עצמו, שלקוח מהמשנה בחגיגה על יותר נדרים, שפורחים באוויר אין להם על מה שיסמוכו. הארי הוא זה שבעצם קישר את מגדל פורח לאוויר לפורח באוויר ואין לו מה שיסמוך בביטוי של המשפט. זה משהו מדהים הדרושים האלה, זה פשוט נהדר. אז מכאן מגיע רב צדוק להגיד שבעצם כל מה שמדובר פה על המגדל זה על ספירת היסוד. בין אם זה בזכר, בין אם זה בנקבה, הכל מדובר פה על היסוד, ולכן חזרנו חזרה לאות למד בתשמיש שהוא ביסוד, ויש לנו פה איזשהו מושג שמגובש, מקובץ מכל מיני מקורות, עכשיו אפשר לעבוד איתו.
האמת הוא מוסיף גם באמצע כל הדברים אחרים.
מאמצע התורה? כן. זה הסוג של החלק הראשון. המלך בין
התורה לא קשור לכל... כאילו זה הוספה כדי יכול
להיות. זה מופיע ממקום אחר. יש כמה דברים שהוא מוסיף. נכון. פה המסכן זה דרך להגיע לכנסת ישראל. הוא מביא פה איזה אוסף של מקורות שאומרים שכל מקום שכתוב דל ורש כנסת ישראל הכתוב מדבר. אבל המלך מופיע בקטע שלא הבאתי אותו, שאז שפתאום מתחיל עניין חדש. איפה שבמעשה בדיוק כפי שזמנו את השלוש נקודות באמצע העמוד הבא, הפסקה הבאה מתחילה בזה של האותיות לרבי עקיבא, כתוב שהלמד הוא המלך של האותיות כי הוא באמצע. ואז הוא מתחיל לדרוש על המלך. הוא משתמש באותם מושגים בהקשר של מלך. פה באמצע הוא גם מכניס באיזשהו מקום פתאום שהלמד זה מלשון ללמד, אז דורש את זה תורה שבעל פה. זה הדימוי היסודי, אבל שהוא חוזר אליו הכי הרבה פעמים, אני חושב, בתוך ההקשר, הוא נותן איזשהו מין ציר יסודי כזה, ואחרי זה הוא מוסיף לכל מיני דברים שהם מצטרפים על הציר הזה. עכשיו כבר מתוך הרימוזים אפשר לדבר על זה שמתקשר לנושא של היצר, למרות שהיצר לא מדובר בתוך התורה עצמה, הדיבור הוא על תשמיש ועל יסוד, ואני חושב שהחיבור היותר משמעותי זה באופן שבו הוא משתמש בדימויים האלה, בתוך הדברים. בכל אופן זה המיפוי היסודי של הדברים. עכשיו הוא צריך להגיד מה הוא עושה. העניין. אנחנו ממשיכים הלאה. העניין זה האותיות נקראים בספר יצירה אבנים, והמילות הנבנות מהאותיות בתים, שהוא בניין קבוע, שיש להם יסוד קבוע וקיים. כי הם אותיות התורה דכתיב בה אמת, ושפת אמת תיקון לעד. כבניין קבוע, ולא דבר המטלטל שאין לו קביעות וקיום. ועל כן איתה, ואמת שצריכה סרטוט כאמיתה של תורה. הדרשה של מסכת מגילה על הפסוק מגילת אסתר, דברי שלום ואמת, מהמילה ואמת דורשים שהמגילה צריכה סרטוט, כלומר צריך לעשות את הפסים האלה שתחתם כותבים את האותיות בספר תורה, אז גם במגילת אסתר צריך לעשות כאלה פסים, וזה צריכה סרטוט כאמיתה של תורה, ייחסו זה למידת האמיתות שבתורה. כי גם השיטין ושורות העמוד המשילו לבניין החומה. ומה שאמרו שם, אריח על גבי לבנה, כן, שהתורה, כשהגמרא דנה איך כותבים את השירות, אז יש שירות...
וואו.
זה היה קרוב.
איזה פעם.
אתה רואה ולא יכול
למנוע. יום, שתיקה.
כדאי להניח את זה בצד הזה. למרות הקושי שבא נפח.
איזה עדיין פורח
באוויר שם. פורח באוויר, יפה. אין להם מה שיסמוכו.
וואו. זה מי שנכנס.
כן, מישהו נכנס, מישהו. כן, הרב אותה קלה קלה, אנו נמשיך מיד בשיעורנו. איפה היינו? איבדנו את חוט המחשבה. אמרנו שכן, אריח לגבי לבנה, כן, שכותבים את השירות, ימין, שמאל ואמצע, הדימוי של השורה זה של חומת לבנים. על כן נקרא שורה על שם החומה, שנקרא גם כן שור, בלשון הכתוב, בארמי, שורה. שכמו שמילה אחת נקרא בית, כן, כל השורה נקרא חומה. ועל כן צריך סרטוט, שלא יהיה אחד יוצא ואחד נכנס. דאז אינו דוגמת חומה הקבועה, רק כל עוד בפני עצמו, כדבר המטלטל, ולא הקבוע והקיים. וכאמיתות של תורה הוא שיהיה קביע וקיים על העד. על כן צריך סרטוט שיהיו קבועים ביושר כמשפט הקבועות. עכשיו צריך להתבונן בשורות האלה עצמם ולראות איך הדימוי לובש ממשות בתוך הטקסט הזה. כשאנחנו קוראים טקסט ממחשב זה מאוד מוחש. תחשבו אבל על העולם שבו מה שיש לך זה כתבי יד ובספר תורה. ספר תורה יש לו, אני חושב, את האפקט הרבה יותר סדור. השורות שם ישרות. כמו, לא כמו אתרופל, אתה רואה כתבי יד שהשורות בהם מגולות כאלה. סייגון כזה, כתבים של הרב קוק שכותבים, ויש איזו מין תנועה כזו רק כתבנים שעושים פריצים עם זה, הם יכולים לעשות שורות ישרות. אתה מסתכל על התורה ואתה אומר או, הנה יש סדר בעולם, יש פה משהו שאותיות. כשכתבתי את ה... כשהכנתי את דף נקרות אז הסתכלתי על המקלנת של המחשב, וזה גם נראה לי מאוד מוחש שאותיות בונות פה שורות, הריח על גבי לבנה כזו. הוא עוד לא ממש נתן לזה משמעות, אבל הוא מייחס את זה לאמיתות, לנצחיות, לקביעות. אני חושב שהמימד של החד משמעיות גם נמצא פה. יש פה אמת, והיא אמת, שפת אמת יקון לעד, אמיתה של תורה. האותיות פה הן לא עומדות בפני עצמם, אלא הן מצטרפות לצירוף מסוים. אי אפשר לצרף אותם אחרת. זה האופן שבו הן מתארגנות, לא משחקים עם זה. והלמד הוא בולט ויוצא מן הסרטוט. על כן נקרא מגדל, לא אבן ובית. והמגדל הוא המטלטל ממקום למקום ואינו קבוע. פה רב צדוק משחק יפה עם זה שבלשון המשנה המגדל זה לפעמים כמו שידת דבר המגדל, זה סוג של ארון שהוא מטלטל, מופיע בלכות תומה וטהרה שהוא מטלטל. מצד שני הוא משחק גם עם המשמעות של מגדל כמבנה גבוה, למרות שלכאורה הוא לא מטלטל. מצד שני הכפילות הזאת שהוא משחק איתה והוא כאילו לא שם לב, היא בעצם נמצאת בעצם הדימוי הזה של מגדל פורח. אתה לוקח מבנה גדול ואתה מתאר אותו כפורח, וזה בדיוק אני חושב מה שנמצא כבר בדימוי הזה. אבל פה הוא אומר לך, המגדל הוא מטלטל ממקום למקום ואינו קבוע, והיינו גגו של למד, כמו שכתב הארוך. כי גופו, כן, החלק שמתחת לצ'ופצ'יק, צריך שלא יצא מסרטוט ככל האותיות. נמצא הגג, יש לו סמיכה למטה על האות. כן, בהלכות של הספר התורה, בניגוד למחברות של כיתה א', אין קו מלמטה, יש רק קו מלמעלה. האותיות חייבות להתיישר לפי הקו שמלמעלה, אסור שהם יצאו מעליו. חוץ מהלמד, שהוא היחיד שיוצא מעבר לזה, צריך ממש להסתכל על ספר התורה כדי להבין את הדימוי הזה. יש קו ישר, כולם מתחתיו, ורק אחד קופץ למעלה. ומה שהוא יגיד עוד מעט גם, זה שהאותיות אין להם, ההלכה לא חייבת אותך לסיים את כולם למטה בקו ישר. זה יכול, אם אתה רוצה לעשות אחד קצת יותר ארוך, אחד קצת יותר קצר, מלמטה זה לא מעניין, למטה אין אחידות. למעלה יש, חוץ מהלמד, שחורגת. אז נמצא הגג, יש לו סמיכה למטה על האות, אבל קביעות כל האותיות הוא בסרטוט של מעלה. מלמטה אין צריך שיהיו שווים כלל, ואין הקביעות שלהם מצד מטה, והיינו מצד המקבלים השפעתם. ובזה אינו שווה בכל מקום ובכל זמן ובכל נפש, והכל לפי ערך המקבל. תאמין, נהר יחרה ויבש חס ושלום, השפעת איזה אות לאיזה נפש ופגם בו. קביעותם הקיים לעד הוא בעניין עצמותם וקבלת שפעם מלמעלה. והתורה נצחיות, שהיא תורת אמת היוצאת מאמיתותו, התברך שמו הבלתי בעל תכלית שאין לו הפסק. וגגו של למד הוא להפך, יש לו קביעות למטה ולא למעלה. שהוא העומד על גבי האות, הוא משפיע על האות, ואין לו קביעות למעלה אם יאריך ויקצר. כן, הספר יכול לעשות את הלמד ארוכה, קצרה, לפעמים הוא מכופף אותה, הציטה כשמתחשק לו, גם עושים את זה לפעמים. זהו הפריחה באוויר על דרך שאמרו, סליחה, נחכה רגע עם הדימוי של היצר נדרים, נסתכל שנייה קודם על הדוגמה הזאת של ה... מה היחס פה בין הלמד לבין שאר השורה? מה המשמעות שהוא נותן לזה בינתיים? נבוא פה ברמת הדימויים, לא ה...
מצד אחד זה יכול להיכנס לשורה למעלה, יש לזה את הגובה, זה של המגדר. מצד שני, יש לזה דיימה של המגדר שהוא נייד.
כן.
אני לא הבנתי למה הוא נייד.
למה הוא נייד? בוא נחשב על זה. באיזה מובן הוא נייד? הוא דיבר איתנו על זה שאין לו גבול מלמעלה.
שמה?
שאין לו גבול מלמעלה.
כן, שיש לו גבול מלמעלה.
יכול למשוך אותו.
שהוא מלמטה. והתחתונים מטבעם הם משתנים בניגוד לעליונים שהם לא משתנים.
אז מה זה אומר?
משהו קבוע על משהו שמשתנה.
כן. פה אני חושב מה שאתה אומר משמעותי מבחינת זה שהוקטור שלו הוא הפוך. את כל האותיות הוא מתאר כשפע שיורד מלמעלה למטה, שהלמעלה הוא קבוע, הלמטה יכול להשתנות, ולכן לפעמים אתה פוגם בזהות אז היא מתקצרת לך, כאילו מפסיקה להשפיע לך. לעומת זאת הלמד הוא עובד בווקטור הפוך, הוא מתחיל מלמטה ועולה למעלה, ולמעלה אין לו גבול. זאת אומרת הוא משקף פה איזשהו, כאילו בדימוי שהוא בונה פה של השפע, כאילו הקדוש ברוך הוא כמקור השפע נמצא בשורה העליונה, ומשם הכל יורד ואנחנו למטה, והלמד פתאום בונה היררכיה הפוכה, היא מתחילה מלמטה, אבל הלמטה זה פורץ למעלה אל המקום שהוא אמור להיות המקור של כל הדברים, המקום הישר. זאת אומרת, אם התורה של השורה משקפת את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא תיאר אותו כאן, עצמותם וקבלת שפעה למטה, העצמות הישרה הזאת שמשפיעה לכולם באופן שווה ורק אנחנו זזים לפה ולשם, זה כבר כמו תיאור רמב"מיסטי כזה שהאל לא משתנה אלא רק משפיע ואנחנו משנים את זה לפי התנועות שלנו. אז פה יש משהו הפוך, אנחנו, התחתונים הם אלה שפורצים למעלה באופן שהוא לא מוגבל. ואת כל הוקטור של הלמד הוא שונה. פה אני חושב כבר מכין את ההבחנה שהוא יעשה בהמשך בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ואת אפשר לראות שהוקטור הוא שונה, וגם יש פה את הלמד הזה של השבירה. עד עכשיו הקו היה ישר, ופה יש משהו ששובר אותו. זה לא רק אופן של פעולה אחרת, אלא יש פה גם איזה ממד של חריגה. עכשיו הוא בעצם צריך להתחיל לעבוד לעשות עם זה משהו. עד עכשיו זה היה מאוד ברמה של נגיד הדימויים החזותיים, זה מימד הפרשנות. עכשיו הוא בעצם מתחיל לעבור על כל מיני הקשרים שבהם הוא מפרש מה זה עושה. וההקשר הראשון הוא לוקח אותו מהמשנה בחגיגה, שאומרת, אתם נדרים פורחים באוויר ואין להם מה שיסמוק. זהו פריחה באוויר על ידי איך שמרו אתם נדרים וכולי. פרש רש"י, מה זה פורחים באוויר? שהוא מתורה שבעל פה, ורמז מועט בתורה שבכתב. ואין הכוונה ברמז זה על מה שאמרו בגמרא, המקרא, דהוא אין מוכל וכיוצא בו, כן, מה הגמרא שם עושה? זה מאוד נחמד, הגמרא הזאת. מכירים את הלמטה מסך חגיגה?
עוד פעם?
מומלץ מאוד, גמרא וחגיגה. פרק שני נדמה לי. המשנה שם מביאה אוסף של דברים, שהרובה אומרת שכמעט אין להם מקום. היא אומרת, הלכות שבת, הרברים ותלויים בסערה. אתם הדרים פורחים באוויר ואין להם מה שיסמוך, נדמה לי שיש שם עוד משהו. ואז היא אומרת, אוהלות, מה? נגעים ואוהלות, הם גופי תורה. ולכאורה מה זה אומר? שנגעים ואוהלות יש עליהם המון פסוקים, הכל מאוד מפורט בתורה, ודברים שבשבילנו הם נורא יסודיים, כמו שבת, נדרים, ודברים מאוד יסודיים, דברים שאין להם כמעט כלום. אנחנו כל הלכות שבת לומדים מאיזה כמה פעמים כתוב שם השם וכל מיני כאלה. והגמרה, כל הסוגיה הראשונה שם, סוגיה סתמאית כמדומני, כל מה שהיא עושה זה לנסות להפוך את המשנה על ראשה. ולתת לכל דבר שכתוב עליו שאין לו מקור, להגיד לא, הנה יש דרוש כזה, דרוש כזה, דרוש כזה, מביאה איזה שורה של דרושי למשל, להגיד מאיפה לומדים שיש את המדמים מהתורה. אבל מה שבצדוק מדייק יפה שם בסוגיה, שכל הדברים האלה מובעים כקושייה. זאת אומרת, זה לא שאומרים, אתם אומרים, אין להם מה שיסמוך, הוא המעט תורה, הרמז מועט, הנה זה הרמז מועט, הדרשות שאני אביא לך עכשיו. כי כל הדברים האלה מובעים כקושייה במשנה. אומרים, למה אתה אומר שאין לזה מקור? הנה יש לזה מקור. מה שרפאלו עושה זה להגיד, במקום ללכת עם הגמרא ולהגיד באמת יש איזה מקור, המשנה, כי מה בסמן, מה הגמרא בעצם עושה, היא אומרת לא, מה שאין לו מקור זה רק מה מאוד מאוד קטן בסוף, לזה אין מקור, אבל כל השאר מבוסס ביותר. רפאלו קורא את זה הפוך, הוא אומר, הגמרא מחפשת, מביאה מקורות, אבל כל המקורות שמביאה זה קושיות על זה שכתוב שאין לזה מקור. משמע שהמעט מקור הזה, שעליו נאמר במשנה, פורחים באוויר, זה משהו שהוא מעבר אפילו לדרשות האלה שהן דרשות ברמה הווירטואוזית ביותר. זאת אומרת, אפילו הדרשה הווירטואוזית ביותר היא עדיין נקראת משהו לסמוך עליו. והדבר שממנו מתחיל להיתר נדבים, זה ארט החלוצים. זה ממש פרשנות מגניבה. גם מצד זה שהוא לא הולך עם הגמרא, אלא הולך עם המשנה, גם אומר שהוא משתמש בגמרא נגד עצמה, זה יפה מאוד. אז אין הכוונה ברמז זה מה שאמרו הגמרא מקרא דהו אין מוכל וכו', זה אחד מהדרשות שמביאים שם, מכה יוצא בו. דהן אמן דאמרי סבירה לו, יש להם על מה שיסמוכו, עיין שם בגמרא. זה כל דרש מלשון הכתוב, הרי יש לו סמך בכתוב, גם אם זה דרש קשה ביותר. אבל הפריחה באוויר הוא אומר שאין לו רמז דרש בגופו של כתב, אלא רמיזה בעלמה בכתרי אותיות שהיה רבי עקיבא דורש. שכמו שם רוזל, ובלוחות בין דיבור לדיבור היו כל מצוותיה של תורה. כך בתורה שבכתב, בין שיטה לשיטה, רמוז כל התורה שבעל פה כולה. וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. דלי קמידי דלא רמיז ובאורייתא. הכל רמוז באוויר שבינתיים, בתגין וכתרי האותיות וכיוצא. וזהו כוונת הלשון, פורחים באוויר, היינו האוויר שבין הכתב. אנגוש נפלא, אני חושב. מה זה האוויר הזה שהם פורחים בו? זה האוויר שבין השורות של הספר תורה, ששם נמצאת כל התורה שבעל פה. ושם נמצאים הכתרי האותיות שהיה רבי עקיבא דורש. זה גם פירוש יפה, מה זה אומר לדרוש כתרי אותיות? איך זה מתחבר למה שאמרנו עד כה? בעצם אנחנו שוב עובדים עם אותו דימוי. הלמד יוצאת מהשורה, והיא מתקיימת בתוך המרחב ביניים הזה, שהוא המרחב של התורה שבעל פה. המרחב, סתם, שימו לב מבחינת זה שכל התורה שבעל פה רשומה שם. זה לא שכל התורה שבעל פה היא פירוש של השורה. מה, הלמד?
כן.
הלמד, זה בדיוק אני חושב במקום, ובהמשך הדגיש את זה יותר, שהלמד היא סוג של תיווך כזה. היא נמצאת בתוך השורה, והיא גולשת ממנה לתוך התחום שמעבר. אבל עוד לפני הקטע של התיווך, מה שרציתי להגיד, שאת כל התורה שבעל פה ממקם שם. בניגוד אפילו המשנה, את הקורות הכפשוטה, אומרת, רוב הדברים, או להרבה דברים, יש להם מקור מבוסס, וזה מסודר. יש דברים מסוימים שהם באמת מופצים, תלושים למדי, לא יודעים מה. אבל בסדר, לוקח את הדוגמה הכי קיצונית הזאת שלה, שגם בתוך הרשימה של המשנה היא הכי קיצונית, זה אפילו לא הררים התלויים בסערה. זה הפורחים באוויר, זה הכי מטורף, אין לזה מה לסמוך, והדגם שלו לכל התורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה היא פורחת באוויר, כי היא כולה מתקיימת ברווח שבין המינים, ולא בפרשנות של האותיות. זה נהיה המדיום שבתוכו תוכל למצאת כל התורה שבעל פה. למרות שוודאי ברמה הפרשנית, הרי אתה בעצמך אומר שדרשות הן כן נקראות סמך. ומה שהוא עושה כאן, אני חושב, זה להגיד, בכלל, העבודה של רב צדוק על תורה שבעל פה היא יותר ברמה של המשמעות שיש מושג כזה, ולא ממש של איך זה בדיוק עובד בלימודים הלכות כאלה או אחרות. מה שמעניין אותו, נראה שדיברנו על זה שבוע שעבר, מה שמעניין אותו בתורה שבעל פה זה, נגיד, התיאולוגיה של זה, לא התוכן של זה. איזה סוג של התגלות זה? לא מה מגלים את זה, לא מעניין, כי יכולים לגלות את זה את הדברים הכי משעממים שבעולם. המדעת הרדיקלי בזה, זה בעצם איך שזה עובד. ולכן הוא יגיד, בעצם כל התורה שבעל פה עובדת ככה, היא עובדת ברווחים שבין האותיות, כי זה כל המשמעות של המושג הזה. ולכן גם בדרך כלל כן עושים דרשות, זה לא מעניין אותי, כי באמת זה לא מסתמך על הפסוקים, לא זה העניין. בוא נקרא עוד כמה שורות שיוסיפו ועוד כמה לדושים. גופו של כתב הוא בניין הקבוע וקיים, שבנה וקבע מלכו של עולם, וההשפעה מצידו יתברך בקביעות שווה. על כן תורה שבכתב כתיב באומן לך לכל באי עולם. והתורה שבעל פה הוא מה שנמסר לחכמים לחדש ולהשיג כל אחד לפי כוחו וחוכמתו. מי שאינו חכם, אין משיג ומחדש כלום. וכל ההשגה הוא מצד המקבל, ומצידו אין לו קביעות. ואפילו לאותו המשיג ההשגה היא דרך פריחה בשכל ולא קביעות, פעם נגלה ופעם נעלם. והלמד, נקרא עוד שורה מחלק הבא, הוא גוף אות שבכתב, וגם כן אין לו קביעות, הוא פורח באוויר. זאת אומרת, הוא גם גוף אות שבכתב וגם אין לו קביעות, רק שהוא מגדל הפורח להיותו אות גמור דכתב ובונה בית. וזה מגדל הגבוה, וזה קצת יותר קשור להמשך, נראה את זה עוד רגע. זאת אומרת, פריחה באוויר גם מצד זה, שזה לא חלק מהשורה, והוא מסביר את זה עוד מהכיוון השני, שאומר, כיוון שזה התורה שבעל פה, מה שבא מצד המקבלים, אז המקבלים הם לא קבועים מטבעם. זה הצד של הבן אדם בסיפור. וגם אופן שבו ההשגה מתגלה אצלהם, היא בדרך פריחה בלא קביעות, פעם נגלה ופעם נעלם. זאת אומרת, התורה שבעל פה זה לא מושגים של הרב שגר, זה לא אידיאולוגיה סדורה. זה הערה, השראה שהיא באה והולכת, ובהמשך הוא יגיד אם שהאדם אף פעם לא בטוח לגמרי, אם זה אמיתי או לא, אולי הוא טועה בדמיונו. כל זה נמצא בתוך הדימוי הזה של הלמד, כמו שאמרנו קודם, שהיא לא חלק מהקביעות של השורה, אלא היא איזושהי תנועה הפוכה, ויש לה את הממד הזה של הפריחה ושל החוסר קביעות. ומצד שני, כן, איזשהו שילוב בין להיות חלק מהסדר לבין ללכת אל מעבר. אם זה נכון ממנו אולי, מה שקצת יותר ידגיש בהמשך. מה שיפה בתורה הזאת זה שהוא עובד עם אותם דימויים, אבל הוא מדגיש פנים שונות כל פעם לפי ההקשר. יש פה משהו מאוד יסודי באיך שהוא תופס תורה שבעל פה, נדמה לי שגם בזה נגענו קצת שבוע שעבר, בהקשר הזה שהתורה שבעל פה מבחינת זה משהו שבני אדם מחדשים מחוכמתם.
זה הסלידה מהמסגרת. לא הסלידה, היציאה.
אני חושב שכאן הוא עדיין לא נתן דין לחשבון כל כך באיזה מובן זה יציאה מהמסגרת, כי אני חושב שהוא בעיקר אמר שזה יציאה מהמסגרת ברמת המתודה. כן, זה לא משהו שנלמד ישירות מהשורות באיזה סק הגיוני, זה משהו שהבן אדם מביא מחוכמתו. הקשר של זה לשורות הוא נשאר ברמה מאוד מינורית, לא לגמרי ברור מה בעצם המשמעות של הלמד ביחס לשורה. לכאורה בני אדם כאילו, כמו שאתה שואל אותך, מה זה משה רבקי והיה דורש קטריותיות? חשכי דורש קטריותיות. מה היחס בין הפרשנות לבין המקור בתנועה הזאת? זה משהו שהוא לוקח אותו לקצה הכי הכי מינימלי שלו, ולא מנסה לצאת למשמעות, כי הוא באמת רוצה מאוד להדגיש את הפער. יש תורה שבאה מהקדוש ברוך הוא, היא כתובה ממונחת לכל באי עולם, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, כמישהו שבונה חומות. זה הדימוי של התורה, ובהמשך הוא יגיד על זה שהתורה היא קובעת מעשים, וזה כאילו במובן הזה של הלכה. ומול זה, חכמים, הם ממציאים דברים מליבם. הקשר שלהם למקור הוא ברמה שהיא כמעט לא ניתן לאחוז בה.
וזה בעצם, זה גם המגדל. זה הדבר שנמצא מעל ה...
כן, זה בהמשך הוא באמת ינסה להסביר מה אין מובן זה מעל, למה זה מעל ומה זה עשר. אבל מה שיש לנו כאן זה בעיקר את הניגוד הזה, בין הקביעות לבין היציאה שהיא מתחילה ממנה באיזשהו אופן שהוא לא לגמרי מבורר פה, והיא יוצאת החוצה. המשך הוא קצת יותר לדבר, אני חושב, ביחד בין שני התנועות האלה. וזה הלימוד של תורה שבעל פה. בקדש דילגתי לפה קצת, הוא דן במשמעות של החוכמה פה, באיזה מובן החוכמה היא אינדיבידואלית דרך הדוגמה של הנדרים, לא רציתי להאריך בזה יותר מדי, אבל הוא מאוד מדייק בזה שלדור נדר, למרות שאתה מחליט לדור נדר, אתה לא עושה את זה באמצעות החוכמה שלך, לא משהו אישי שאתה מבטא פה, אלא אתה פשוט משתמש בכללים, הכללים אומרים, אם תגיד כך וכך, הנדר יחול.
כן, הנדר כאילו סותר את מה שהוא אמר עכשיו.
למה?
הדוגמה של
לפרי
הנדרים מי מכיר את זה, נכון? כי הוא אומר, אני רוצה להגיד שזה החוכמה.
הוא מדבר על יתן נדרים במובן שחכמים מטילים, במובן שהפרת נדרים. הפרה לי בין הפרת נדרים, שזה בעל הסמכות, מבטל לך את הנדר, כמו בעל אשתו או אדון לעבדו, בין התרת נדרים, שאתה הולך לחכם והוא מוצא לך פתח. הוא אומר, לא התכוונת לעשות ככה ככה, אם היית חושב שאז היית ככה, ואתה אומר, נכון, לא חשבתי על זה. בסדר, הוא אומר, מה שהוא עושה כאן בהבחנה הזאת, בשורות שאחרי זה, זה להגיד, למרות שגם נדר זה משהו שהאדם עושה, זה בעצם הוא רק מפעיל כללים קיימים. אבל התרת נדרים לעומת זאת, אין לזה כללים. גם אם התורה אמרה לחכמים שהם יכולים להתיר, היא לא יכולה להגיד לך איך להתיר נדר ספציפי. אתה צריך לבוא עם החוכמה שלך, ולכן זה משהו שהוא לגמרי שרירותי. אם תבוא למי שלא מספיק חכם, אולי ימצא פתח, והנדר יחול, אם תבוא למי שהוא חכם יותר, ימצא לך את הפתח. זה משהו שהוא גם ביטוי אישי של הבן אדם, והוא גם מפרק את המערכת, כי גם אם המערכת מאפשרת את האפשרות הזאת של ההתרה, היא לא תכננה אותה. עד הסוף. אני אומר לך, תשמע, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לחכמים, הוא אומר לך, אם אתם יכולים לחדש, אבל מה אתם תחדשו, אני לא יודע, זה תלוי בחוכמה האישית של כל אחד. יש פה משהו שהוא מאוד חזק מבחינת, אם היינו עובדים פה יותר על המושג של תורה שבעל פה, זה דימוי מאוד חזק, כי אתה יכול להבין את התורה שבעל פה דרך הדימוי של הנדר, ולא של היתר נדרים. יכול להגיד מה החכמים עושים, יש להם כללים, והם מיישמים אותם. בהקשרים משתנים, התורה היא דינמית, כן? הספדים על הרב נויבר, את המקום הזה של לדבר על איך הוא כן היה מעודכן, או פוסקים מהסוג הזה, איך הם מעודכנים, הם לומדים את הטכנולוגיה, הם מכירים את העולם המשתנה, ואז הם מנסים את הכללים לפי איך שזה חי. עמדה מסוימת מאוד של דינמיות. מה שרב צדוק מחפש דרך יתר נדרים, והופך את זה לדגם לכל התורה של הפתח, שחכמים עושים משהו אחר, ואם התורה השאירה להם פתח, זה פתח שהוא פרצה. במובן הזה שהם עכשיו יכולים לעשות מה שנראה להם לפי החוכמה שלהם, ולא שהם רק יישמו את הכללים הקודמים על מציאות משתנה וכולי, שזה פחות או יותר הדגם של האותיות שבאות מלמעלה למטה. לכן גם הוא מדגיש את זה שהחוכמה זה עניין אינדיבידואלי, ולא איזושהי מערכת כללים נתונה מראש. זה גם חלק מהעניין של הפריחה באוויר כמובן. עכשיו, מה שיותר אבל לענייננו, זה מה שהוא יגיד פה בהמשך עכשיו. הלמד הוא גופות שמכתב, אמרנו, וזה מגדל הגבוה מבית, כמשמעות מגדל בכל מקום, ולכן המגדל לדור הפלגה, שכאן הוא עובר מהדגש של הטלטול לדגש של הגובה. למען, סליחה, למד הוא לשון לימוד, שממנו הוא הלימוד והעניקה דתורה שבעל פה. וחביבים דברי ספרים יותר מעינה של תורה. כי תורה שבכתב הוא השגת הנבואה מנביא גדול כמשה רבנו. וחכם עדיף מנביא, כי הוא משיג ברוח הקודש מקודש העליון חוכמה הילאה שלמעלה מהתורה שבכתב, שהיא נובלות חוכמה עליונה. זה מבנה שהוא מזכיר עוד הרבה פעמים ביחד לתורה שבה תורה שבכתב, שתורה שבכתב היא כתוב אליה שהיא נובלות חוכמה עליונה, כמו פירות שנופלים מהעץ, והחוכמה לעומת זאת יכולה להגיע אל החוכמה, כאילו החכם עדיף יכול להגיע אל החוכמה עצמה ולא אל הנובלות שלה. שזה מה שהנביא מקבל. כידוע מהאריז"ל היה בשער הנבואה, בנבואת משה רבנו עליו השלום, מאיזה מקום היה. והוא, כלומר, הארי, גילה רזי עולמות העליונים יותר. והשגת הנבואה גדולה, מצד שיש לה יסוד על מה לסמוך, שהיא דבר השם, שעליו אין להוסיף ולא לגרוע, והם דברים קצובים וקבועים וקיימים. מצד זה השגת רוח הקודש של חכמי תורה שבעל פה גדולה, שאף על פי שפורחת באוויר, כי אין לה יסוד קבוע לסמוך עליו בבירור, לדעת שהוא דברי אלוקים חיים, שהן הן הדברים הנאמרים ברוח הקודש, מאחר שהוא מוציאה מחוכמת ליבו, ואולי טועה בדמיונו. בכל מקום, נגד זה הלמד גבוה גבוה מכל האותיות, שהשגתו בלא קצב וגבול, למעלה מכל שפע ההשגה הנקצב ברצון השם יתברך בבריאת העולם, שהיה באותיות שהן המקבילות כל דבר. פה יש הבחנה יסודית, צריך לעמוד עליה. מה אומר, איך משחק פה עם הגבוה והנמוך? מה היחס פה בין החוכמה לבין הנבואה? כן, הוא אומר לך, מצד אחד יש מעלה לנבואה שכך וכך, אבל מצד שני יש התורה שבעל פה מעלה שכך וכך.
המגדל הוא מאוד מאוד גבוה, אבל הוא מאוד מאוד רעוע.
רעוע.
כאילו לא ודאי, אבל הוא...
שאלה אם זה ניגוד.
אני מבין מוצא
לא, בטח זה ניגוד, מה
ככל
שמשהו יותר גבוה,
יותר רעוע. לא, ברמה פיזית ודאי, אבל אני חושב שכשהוא בא להסביר את מעלת המגדל, זה אומר לך, עד הרבה, בגלל שהוא רעוע, סגתו בלא קצב וגבול, כך אני חושב. לא, אבל בוא נראה ברמת
הנמשל, אבל מה זה אומר? אני מבין מה זה אומר ודאות, מה זה אומר גובה.
גובה זה אומר...
מה זה אומר לסבשו ולא קצב וגבול? מה זה השפע הזה? זה אני חושב, הדימויים פה עד גילו חורגים מהנמשל, כי הם מנסים להגיד לך שאפשר את הנמשל עצמו להבין אחרת. זה באמת משהו אחר. אתה לא יכול לשים את זה על אותו ציר. אני חושב כאילו, השאלה שלך היא, אני יכול להבין אותה במובן של... ודאות, כשאתה מחפש אמת, נגיד ידע על אובייקטים יציבים, אז ברור שוודאות זה יתרון. בספק לא נותן לך כלום. ואז ממילא המינון הזה של הכמות, מה זה כמות? מה זה לדעת יותר? זה כאילו, אני חושב, ברגע שאתה מכניס את האמירה הזאת, אז אתה בעצם מחליק פה שתי תמונות שונות של ידע, ואומר זה יותר גבוה מזה מצד זה, וזה יותר גבוה מזה מצד זה. אם אתה מחפש אמת יציבה, אז התורה נותנת לך אמת יציבה. אבל יציבות כרוכה, במוגבלות, ככה אני חושב אומר שהאותיות מגבילות כל דבר. אם אתה מחפש ריבוי, אתה רואים אלה מדבר על ידע מסוג אחר. מה זאת אומרת? להגיע גבוה יותר ולהשיג יותר. מה זה היותר הזה? אם יש אמת, אז היא אחת. מה יש פה להשיג יותר? אתה כבר עובר פה לאיזשהו מימד אחר, שהוא מדבר על אפשרויות שונות, שהוא מדבר על מגוון, הוא מדבר על סתירות ועל ריבוי שאפשר להכיל אותו בו זמנית. שכל הדברים האלה הם עצמם כרוכים בזה שזה מסופק. זאת אומרת, זה לא מסופק כי לא הצלתי את האמת, זה מסופק כי זה הולך למקום שהדברים שמסופקים, כי יש בהם ריבוי אפשרויות, נגיד, משהו כזה. הוא לא אומר את זה מפורש, אבל אני חושב שזה נמצא בתוך המושגים שלו. אם נשים ככה לסדר אותם.
אתה אומר שאין פה כאילו טרגדיה כביכול
מבחינתו? מה זה טרגדיה?
כאילו לא קורה שהמצב של החכם הוא כאילו הוא טרגיה, מקום שהוא לא קבוע, משהו לא כמו התורה.
שאלה מה זה טרגי? אני חושב שבוודאי הוא מעדיף את המצב הזה. כן, מייחס לזה ממדים טרגיים, בהמשך הוא מדבר על החרדה של הפריחה באוויר, זה ממש קטע קירקגוריאני כזה. שהוא אף פעם לא יודע, כשהוא מדבר על הדמות של המלך, הוא אומר שהמלך הוא פורץ גדר, כן, הוא מטורף, הוא לגמרי שובר את השורה, אבל הוא אף פעם לא יודע, הוא לא בעירה, כתוב שהמלך הוא תמיד בעירה. הוא לא יודע אף פעם איפה להניח את הרגל, בגלל שהוא נמצא במצב, המלך פה הוא הדמות הביצעית של מי השילוח, שהוא פשוט אין לו מושג אם הדבר שהוא עושה הוא איסור או היתר, גם אם כתוב תורה שזה מותר, יכול להיות שבשילוח שזה אסור, ולהפך, הוא אף פעם לא יודע מה לעשות, כל צעד שהוא עושה הוא צריך להמציא לעצמו את הדרך מחדש. אז במובן הזה, זה לא טרגי, אני חושב כי טרגי זה מאוד חד כיווני, ופה הוא כל הזמן רוצה להגיד שזה המצב הגבוה יותר, גם אם יש לו צדדים טרגיים ברמה הקיומית נגיד. למרות שבהמשך הוא גם מנפנף את ההקשר הטרגי, הרי בקטעים שנקרא מסוף התורה, ההקשר הטרגי הוא נעלם לחלוטין ויש פה ביותר שחרור.
האמת שיש פה משהו שדיבר מפתיע אותי בהנגדה על ההשגה הנקצה ברצון השם יתברך.
ההשגה הנקצה,
כן. כאילו הוא מעמיד את זה, אני לא זוכר, העמדה כזאת היא נחרצת מול רצון השם, כאילו מול רצון השם יתברך של הדברים. כאילו נגיד אם אתה מדבר על יאליז ביצ'ה, אז כאילו לכאורה אז יש את התורה ויש את הרצון השם יתברך, שמולו, זה סך הכל מימוש מה שאתה עושה, זה לא איזה...
אני חושב שצריך לקרוא בבריאת העולם, כן, אני חושב שזה צריך להיות רעיון, סימנתי לי את זה בקו.
כאילו יש שני רצונות של השם יתברך?
אני חושב שזה מקביל קצת למה שהוא אומר, החוכמה האלאה והנובלות. את התורה זה הסדר של העולם, זה החוכמה שמתגלה בצמצום של האותיות, עם המושגים של הרמח"ל שראינו קודם. ויש את החוכמה שנמצאת במקום אחר, ושם קוראים הרבה יותר דברים, במקום מטורף, אני חושב שזה הרצון להתברך המאבהב הזה של איזביסה, שנופיע בכל רגע במשהו אחר, כי חלק ממה שאמרנו קודם לגבי החוכמה זה שזה קבוע לכל באי עולם, להמשיך להגיד שגם הגויים יכולים להעתיק את זה, כי זה משהו קבוע. מה שתפס אותי מאוד ביחס שהוא בונה כאן, זה איך הוא מוכיח שזה אכן כך, שאפשר להשיג יותר. כי כתוב חכם עדיף מנביא, שזה כמובן דבר שחז"ל אומרים אותו, ממקמים את עצמם מעל הנבואה, והאריז"ל בשער הנבואה, הוא מיקם את ראשו משה רבנו באיזה מקום הוא היה. זאת אומרת, הרבה פעמים גם חז"ל עושים את זה. בתורה שבעל פה הם מוכיחים לך שהתורה שבעל פה יותר חזקה מהתורה שבכתב. כמו הם מספרים לך את הסיפור על זה שהקדוש ברוך הוא אומר ניצחוני בניי. אז גם הארי אומר לך, תשמע, משה רבנו הוא השיג עד הספירה הזאת והזאת, ואני מתאר לך, ממילא אתה מבין שאני הבנתי יותר, כי אני מתאר לך את הסכמה שבתוכה משה רבנו תופס משבזת מסוימת. והוא גילה בזה עולמות העליונים יותר. זה משהו מאוד חזק, אני חושב, בזה שהחריגה מהתורה, כמה דברים אני רואה בתמונה הזאת. יש לך את השורה ויש את הפריצה ממנה, אבל הפריצה מהשורה לא מתוארת כמשהו שהוא עכשיו הולך למקום חדש לגמרי, כן, שם טעות נניח, משהו כזה. אלא זה איזשהי מקום שאתה אומר, יש לי פרספקטיבה גבוהה יותר. לא ביטלתי את הדבר הזה שהיה פה קודם, אבל מיקמתי אותו במשבצת מסוימת. הוא עדיין נכון, אבל אין לו את המוחלטות שהשורה מתיימרת אליה. להיות זה הדבר עד כאן ואין יותר. לסגור את המערכת. אלא יש משהו גבוה יותר. אני עכשיו חרגתי מהשורה החכם, כי זה העמדה שלו, מבין את מה שהנבואה הבינה ושם אותה בסוגריים. הוא אומר, יש משהו יותר רחב. אני מבין מה המקום של זה, אבל יש גם... הגעתי יותר רחוק מזה, מצד שני, המקום שאליו הוא מגיע, אין לו את היציבות והסגירות הזאת, שהיא חלק מהסיפור של סגירות, היא נותנת יציבות. ברגע שאתה אומר, זה הסיפור והוא סגור, קיבלת פה איזשהו אפקט שהוא מעבר לסך הפרטים. וממילא, ברגע שיצאת משם, וההנחה פה שברגע שיצאת משם בדרך של החוכמה ושל הלמד, אתה כבר לא תגיע לסגירות חדשה. זאת אומרת, יצאת מהשורה, אין כבר קו עליון שאתה יכול להגיע אליו ולהישען. למרות שבהמשך הוא ידבר קצת על תנועה יותר דיאלקית שפורצים, בונים מחדש, אבל מבחינת הדינמיקה היסודית יש פה איזושהי פריצה למרחב שהוא פתוח, אין לו מה שיסמוך, אין מה לעשות. אז הגעת גבוה יותר, אתה יכול להסתכל אחורה אל השורה ולהגיד, אני עכשיו מבין את הרצון שמעבר לבריאת העולם, נמצא באיזשהו מישור שיש בו יותר מרחב ואפשרויות, אבל איבדתי את הקרקע הזאת שהיה לי קודם. יש פה ממד טרגין, אפשר לשים את זה כאן. מצד שני, ברור שהרצה לו, למרות שהוא אומר לך גם את הצד של החוזק של הסוג של היציבות, ברור שהתורה שבעל פה מבחינתו, כל המטרה של הקטע הזה שקראנו עכשיו, זה להגיד שהתורה שבעל פה מגיעה רחוק יותר, והיא גבוהה יותר. יש משהו אבל גם שזה באמת, זה חלק מהיכולת, יש כאילו קשר הדוק, אני חושב, בין הפריחה באוויר וחוסר היציבות, לבין זה שזה לא מבטל את הסדר הקודם ובונה סדר חדש. זאת אומרת, אתה נמצא במקום שהוא לא יציג מספיק כדי לבנות סדר חדש, הוא לא מתיימר להתגלות שסוגרת את הדברים. אבל בעיקר בנוי על איזושהי יציאה, שהיא מכירה בזה שהיה סדר קודם, שהוא נמצא שם באיזשהו מקום, אבל היא לא מנסה להתיימר להתגלות חדשה, שתסגור את הסיפור מחדש, כן? כמו ברית חדשה. אתה יכול להגיד, הייתה ברית, שברנו אותה, ועכשיו אנחנו מגיעים עם ברית חדשה, ממילא הקודמת בטלה. פה יש מהלך יותר עדין. אני יצאתי מהמסגרת הקודמת, אבל היא לא בטלה. מה שהתבטל ממנה זה הסגירות שלה. אני נמצא מעבר לה, ואני עדיין חלק מהסיפור. אני לא כפוף לגבולות שלה. אבל מצד שני, אני לא מתיימר על זה שאני קובע. דווקא זה אני חושב שאני לא מתיימר לקבוע, שם אותי במקום שהוא מאפשר לקבל את זה שהמסגרת עדיין קיימת. כן, אני לא רואה את חדש, עוד חדשה.
העובדה שהתורה שבאת מעלה, כתר שבאתי, אז זה כן
מציג איזשהו
יחס בין השניים.
כן.
זה לא שזה יצא מתוך זה.
כן, דווקא פה קצת שוללת מה שאתה אומר.
מה?
לא, אני אומר את הדוגמה הזאת של הכתר, אני אומר שלהבדיל מהכתר, נראה לי.
הוא משחק עם זה שהטאג הוא פחות חזק מהלמד, כי הטאג הוא יותר מדי דבר.
הוא אומר, יש לו אותיות ויש את הכתרים שעדיין הם משחקים. הוא כן רוצה גם שהיא לא רק משלימה את האותיות הלמד.
כן. הוא אומר שהכתר
כפוף
לאות עצמה. אבל הרמד בהקשר הזה היא באמת נמצאת במקום, שהוא עדיין מתייחס למה שמתחתיו כסדר קיים, אבל הוא כן שם אותו באיזשהו סוגריים, בעצם זה שהוא חרג ממנו והוא עדיין... במובן הזה ברגע שאתה... מי שמסמן את הגבול, הוא גם מכיל את מי שמעבר לגבול, כן מי שמעבר לגבול. זאת אומרת, אתה יכול לומר, זאת התורה, מי שחרג ממנו הוא חוטא, הוא לא יצא מהסיפור. ברגע שאתה אומר, לא, אני יצאתי מהגבולות שלך ובכל זאת אני חלק מהסיפור, כן? ההבדל בין דתל"שים עושים דברים חדשים בהקשר היהודי, לבין כאלה שמתשים את הסיפור לחלוטין, כבר לא אכפת להם. וזה מה שהרבה יותר מאיים, הוא החשש מהרפורמים, שהם לא רק חוטאים, אלא הם לא מוכנים להגדיר אותם כחוטאים. מלא יש פה משהו שיותר שם בסוגריים את המערכת ומאיים עליה. אבל בצד שני, לא במקום באמת של לכתוב תורה חדשה, ולהתאמר התגלות חדשה, הרפיפות עצמה, היא מבטאת את זה שהיה משהו יציב ואני לא הגעתי למשהו אחר. בכל אופן, כל זה נמצא בתוך התחום של תורה שבעל פה. מה שיש בו, אני חושב, מאוד חזק, זה הדימוי של היחס בין הסדר לבין החריגה מהסדר, שזה המקום שבו האדם מתערב בתורה. התורה שבעל פה הדפית עליה זה לצאת מתוך השורה וללכת אל המקום הזה שהוא גבוה יותר, שהוא מהוסס יותר ושהוא מגלה דברים חדשים. עכשיו, כאמור, בהמשך זה לובש כל מיני דימויים אחרים. לקראת סוף התורה יש את הפסקאות שהבאתי כאן בהמשך, שאחרי שהוא דיבר קצת ראש השנה ביום כיפור, עכשיו הוא מתחיל לדבר על סוכות. מחילת החטאים בחודש זה, נראה את זה הוא עיקר יסוד עניין לחודש כולו. כן, באמת, לא דבר שצריך להעיר לגבי הדימויים פה. עצם זה שהוא עובד עם המונח יסוד, וכל מה שהוא בא להגיד לך זה של היסוד אין יסוד. זה מאוד חזק. יש כמה מקומות בדרך שהוא מדגיש את זה. דווקא היסוד הוא זה שאין לו יסוד, שהוא פורח באוויר. לדברים עצמם אין יסוד. זה דימוי יסודי שכזה. עיקר יסוד עניין החודש כולו, שראש השנה הוא הכנה ליום הכיפורים. כן, המחילת חטאים זה עיקר יסוד החודש כולו, וסוכות נמשך אחריו. שמזה באה השמחה והחיסיון בצל השם. והיינו, כי כל חטא הוא יציאה מהשורה, ובורדים מה זה השורה. אבל חטאי בני ישראל הם באמת כשנים הללו שסדורות ובאות. היינו, שגם זה מהסדר, שיהיה דבר יוצא מהסדר, איזה פעם, כן, לא צריך להגזים. וזהו אות הלמד, שהוא נכלל שורת האותיות, אף שהוא יוצא מהשורה. על כן דבר זה הוא לישראל לבד, ולא עשה חן לכל גוי. ושורש כנסת ישראל הוא ממקום זה, ודיירי באהו נגדלה. וזה שאמרו סבא דבי אתונה, בנילן ביתה באוויר עדי אלמה, כן, זה עוד דרוש שחייבים לקשור אותו, שידעו עניין ישראל שהם דרים במגדל הפורח באוויר. היינו שאין להם יסוד קבוע בשום דבר. ואף על פי שכבר ניתנה תורה בהגדרת המעשים, מכל מקום הם חוטאים כל השנה, ויוצאים משורת התורה מגדרתם. וכסבורים מות העולם שכבר הזניחה משם יתברך. ואחר כך בא יום הכיפורים ומתכפר להם, ועוד נעשים מזדיונות זכויות, כמו שזכו על ידי העגל למלאכת המשכן בגילוי שכינה כשנתרצה. בואו נסתכל שנייה סתם על מה היחס בין זה למה שאמר ברקו, בלי שהוא עדיין נתן לזה הרבה הקשר. מה חוזר ומה השתנה?
עכשיו זה לכאורה בדיעבד.
כן.
וגם בדיעבד הזה הוא מתכנן.
חלק מהסדר. כן. למרות שבאמת זה אמירה שהוא פחות אני מרגיש נותן למשמעות. מה זה אומר שהם חלק מהסדר? הוא משחק פה עם הקבילות הזו? אבל מה, איזה סוג של סדר זה? במה הוא שונה מהסדר הרגיל?
זה כמו הסדר של השנים, זה כמו הזמן.
איזה סדר יש בזמן? זה בדיוק השאלה.
הזמן הוא הסדר שבתוכו נמצאים הסדרים אחרים. הוא מקביל לקלף שעליו האותיות כתובות או משהו כזה. זה משהו יותר יסודי מאשר...
קלף הוא סדר? באיזה מובן הקלף עושה סדר בדברים? הרי הכל יכול לקרות במובן הזה.
כן, זה המרחב שבו קוראים הדברים.
כן, שאלה אם אתה קורא לזה... זה כמו שתגיד, כיוון שזה קרה, זה היה צריך לקרות. וזה במובן מסוים זה האופן שבו בצד הוא קורא עם חטאים ותשובה. אתה לא יכול לעשות זה מראש, אבל אם זה קרה, זה חלק מהסדר. במובן הזה השאלה, מה המושג סדר תורם, נלכד בתוך הפרדוקס של הידיעה והבחירה. בהקשר הזה. זה סדר שאי אפשר היה לתכנן אותו מראש, כי זה סדר שהוא לא במובנים, זה סדר שאנחנו יכולים לסבטט אותו. אלא הוא רק סדר שאני מספר אותו בדיעבד, כמו הדיבורים של הרב שגל, המכתב שתמיד מגיע ליד. זה סדר, אבל זה לא סדר שהוא סוגר את הדברים מראש. זה סדר שברגע שמשהו קורה, זה ברא את הסדר. במובן הזה אני חושב שזה עוד אפשר את משמעות לאיך הוא גם פריצה מהסדר וגם סדר. כי הוא סדר שנכתב מחדש בדיעבד, אני חושב. אז יש את הנקודה הזאת, נכון? עד עכשיו דיברנו על תורה שבעל פה בכלל, כן? ופה אנחנו מדברים על חטאים. כבר עשינו איזשהו סוויץ'. הבדיעבד והלכתחילה הוא כרוך בזה. עוד דבר שהוא משמעותי, מבחינת מי פה הסובייקט המדובר. עד עכשיו דיברנו על החכמים, לכאורה, וזה היה תלוי בחוכמה. בהמשך הוא דיבר על המלך, וכאן הוא מדבר על כל המשראי. בלי למצמץ, מה שהיה עד כה, גם קודם אמרנו שהוא לקח איזושהי נקודת קצה של אתן אדמים, ואמר ככה זה כל התורה שבעל פה, כאן הוא מרחיב את זה עוד, אומר ככה זה עם ישראל, הם כולם חיים במגדל הפורח באוויר. זה לא שיש את הנורמה, הנורמטיביים, כמו שזה הרבה פעמים באיזביצה, וגם אצלו לפעמים, נגיד צדיק ובעל שבוע, יש את אלה שחיים בסדר, אבל שיש פרוצים, כולם פה נמצאים בתוך אדם את הדמים. איפה, אף אחד לא גר בתוך השורה. עם כל הזמן, כן, הביטוי הזה הוא חזק. הם חוטאים כל השנה. זה מה מאפיין את עם ישראל. הם לא עם הספר, יש לו כללים שמגדירים אותו. הם אלה שיש להם כללים, הם כל הזמן פורצים אותם. כמה זה עם ישראל, מה לעשות? הם חוטאים כל השנה, כל השנה חוטאים. זה מדהים, כאילו, המקום הזה שבו הוא לוקח את החטא והופך אותו למאפיין היסודי. במקום שהוא יהיה יצא מן הכלל. זה מה שהם עושים. והצד השני, אני חושב שמה שמשלים בו את המעבר מתורה שבעל פה לחטא, זה היה במקום של התשובה. הם חוטאים כל השנה, ואז ביום הכפיר הוא מתכפר להם, ועוד נעשים מזדנות זכויות. זאת אומרת, אם קודם היה איזשהו מומנט אחד של תורה שבעל פה, כאן הוא מתפרק לתנועה הזאת של חטא ותשובה, שהופכת זדנות לזכויות. שזה המקום שבו נוצר הסדר החדש אולי, והמקום שבו החריגה הזו מקבלת איזשהו משמעות והקשר. זה המגדל הפורח באוויר פה. בואו נקרא עוד קצת עד הסוף. זהו סיום התורה באות למד, המורה על דרך זה, שאף על פי שכבר ניתנה תורה הכוללת אבנים ובתים וחומות, הם שורות הכתב המגדירות האדם. מכל מקום, סוף דבר הכל נשמע, שכולו כלול באות הלמד הפורח באוויר. זה באמת, הכל פורח באוויר עדיין, בלא יסוד קיים, וזהו היסוד של תורה שבעל פה, כן, שוב המשחק הזה. זה בלי יסוד, וזה היסוד של התורה שבעל פה, המתחיל ויונק מסיום התורה שבכתב. ובאמת אין שלמות התורה שבכתב, אלא על ידי התורה שבעל פה. והקראים שפקרו בה, אף תורה שבכתב אין להם, כי מהכתב לא יודעים כלום, שהכל פורח באוויר עדיין, ואין להם שום מצווה בשלמות כלל. הוא מסיים במילת ישראל, שהם גם כן שורש הלמד. ותכלית התורה והמכוון בה, הוא רק השלמת הכנסת ישראל. ונפשותם הוא שורש התורה. וההתחלה הוא בבראשית. שכולל כל מעשה בראשית בכל הנבראים, כן, יש את הדרושים, בראשית הכל נמצא בתוך המילה הזאת, אבל כן מתחיל בבית, הרומז לכלל העולם שדומה לו, לצד צפון בטוח, כמו שהמובן, והאלוקים עשה האדם ישר, ושיהיה כל העולם כולו מכירים אלוקותו, וחייתה פעלתו, אלא שגרם החטא בסוף, ויצאו מה שיצאו, ולא נשאר לחלקו אלא ישראל בלבד, כן, הוא השאיר פתח וכולם ברחו, ואף הם בכלל היציאה מהשורש, ואין דרים עוד בבית הדומה לבית, כמו שהיה מחשבה בתחילת הבריאה, ילמלא לא חטאו. רק במגדל הפורח שהוא הלמד, אני אקרא כבר לסוף. זהו גם כן מצוות הסוכה שבחודש זה לצאת מדירת קבע לדירת הרי, כי אין לישראל שום קביעות בשום דבר. וזהו החידושים לבאורייתא שבתורה שבעל פה, ושאין כן בתורה שבכתב וכתיב ואומנחה ואין שם חידושים. לכן אומות העולם טוענים על ידי התורה שבכתב עם ישראל, כמו שאמרו בתנחומה, והקדוש ברוך הוא משיב, מי שמסתורין שלו בידו, הוא ישראל האמיתי. והתורה שבעל פה אינו אלא בלבבות בבני ישראל, שהם דדיירים ויונקים מאות הלמד המלמדתם. עד כאן זה לא ממש סוף התורה, אבל זה די קרוב לסוף. מה הוסיף לנו כאן בקטע שקראנו כעת? מה זה אומר שהתורה גמרת בלמד? איזושהי מערכת יחסים אחרת אולי, קצת.
אם עד עכשיו המערכת של התורה שבכתב נראתה עצמאית ונראתה תקינה בפני עצמה, עכשיו המערכת ההכרחית נעשתה על המערכת של הלם, מי שמבקש חדאות הוא לא מבין את ההנהגה של העולם, כן, מה שגרם אחר. זה שגרם לזה החטא, אבל סוף סוף זה ככה, או הוא קראי.
הוא גם לא יכול, השם אומר, מעבר לזה שהוא לא מבין את הכללים, באמת התורה היא לא סגורה, כי היא נגמרת בלמד. והמקום הזה של לשים את הלמד בסוף של הטקסט, אני חושב שזה מאפיין פה איזה שבירה. זה לא רק שיש את התורה ויש את הלמד. מה? כן, אין לסוף, היא לא מסגרת. אני חושב, מה שזה... האסוציאציה שהייתה לי פה זה דיבורים של דרידה, שהוא מדבר על זה שהטקסט הוא לא יציב כי אין לו גבולות ברורים. חלק ממה שדרידה בונה את הסגירות של הטקסט בסטרוקטורליזם זה שיש לו גבולות. כל פרט קשור למכלול, אתה יכול להבין את המכלול בתוך הפרט, בכלל בהרמנויטיקה זה המעגל. אתה חייב להבין את הכללים לפי המכלול, את המכלול לפי הפרטים, וברגע שהסתגרת את המערכת ואתה מסתכל על כולה, אז אתה מקבל את המשמעות שלה. אבל אני אגיד לך, כל דבר קשור לדברים אחרים, והדברים האחרים קשורים לדברים אחרים, עם אלה יש גלישת מסמנים שכזאת ואין גבולות ברורים, והטקסט אתה אף פעם לא יכול לדעת בדיוק איפה לפגוע אותו, אולי צריך להמשיך, אולי תגידו שהפוך, אולי כל זה יהיה בסוגריים, תמיד יכול להיות משהו שיערער את הקריאה שכעת עכשיו, זה אני מרגיש משהו שהוא אומר, כשזה נמצא בסוף, זה אומר שאין באמת כל החומה הזאת שעד עכשיו קראתי לך אותה כאנטיתזה ללמד היא בעצם לא קיימת. היא סוג של מרעית עין כזאת, שברגע שאתה מנסה לסגור אותה, אתה מגלה שהלמד נמצא כבר. והוא פותח לך איזה הלאה, כן, הביטוי הזה. כל התורה מכוונת אל הלמד הזה שנמצא בסוף. וגם ההדגשה הזאת שהלמד הזה זה ישראל. זאת אומרת, כל התורה מכוונת לעם ישראל, היא שייכת לעם ישראל, ובמובן הזה זה בדיוק המקום שבו היא לא סוגרת. במקום שהתורה תגדיר את עם ישראל, עם ישראל חורץ את ההגדרה של התורה. ולא מאפשר לה להיות מוגדרת. ברגע שהיא הייתה מוגדרת, היא לא הייתה שייכת לעם ישראל, כי אפשר היה להעתיק אותה. מה שהמדרש הזה אומר, שבסדוק מצטט אותו עשרות פעמים, למה ניתנה תורה שבעל פה? אין לזה שאלה, זו בדיוק השאלה שמתחילה, שהקדוש ברוך הוא ידע שעתידים מות העולם לתרגם את התורה ליוונית, אם אני כתוב שם, בלי יוונית, ולהגיד אנחנו ישראל, ולכן הוא נתן לבני ישראל תורה שבעל פה, וכשהם יבואו ויגידו לך ישראל, חדוש ברוך הוא יגיד מי שמסתורים שלי בידו הוא ישראל האמיתי. אבל סבת משחק עם זה הרבה פעמים שלעם ישראל יש את היכולת, לא שניתן להם משהו סוצי. ברגע שהדבר הזה יהיה משהו, תמיד יהיה אפשר להעתיק אותו. הוא לא יהיה נעוץ בסובייקט, אלא ניתנה להם היכולת ליצור תורה שבעל פה. ורק מה שישראל יוצרים זה תורה שבעל פה, ולכן הם ישראל האמיתי. ממילא כל התורה כולה כאילו נזרקה פה לגויים במובן הזה. כל מה שכתוב כבר נגנב, מה שמהותי, איפה מתגלה המסתורים של הקודש ברוך הוא ומה שישראל מחדשים. ושזה כאמור המקום הזה שפורץ את הגבולות, שהוא דינמי, שהוא לא סגור. בהקשר הזה זה עוד יותר חזק, שזה יותר, זה לא רק יותר גבוה מהתורה שבכתב, אלא בעצם התורה שבכתב לא עומדת מול התנועה הזאת. מצד שני, יש פה גם את התיאור הזה
של... מה? הייחוד של ישראל לגויים זה לא שהם פורצים והם נשארים
בפנים. התיאור שהוא, מה שנמצא למשל בקטע של השלוש נקודות שדילגתי בו זה שהגויים, למה הם שואלים את רבי יהושע בנינן ביתה? כי הגויים לא מבינים איך אפשר לעשות את זה.
איך אפשר לגור בבית?
איך אפשר לגור. אומרים, כי מבחינת מה שמתאר כמחשבה של הגויים זה שאו שהבית הוא יציב או שזה לא בית.
והם בורחים, אוקיי.
והשאלה שהם שואלים זה איך אפשר לגור במקום לא יציב? איך אפשר להרגיש כן ביתיות? איך יש סדר ביציאה מהסדר? והתשובה שהוא משיב זה שעם ישראל יכול ואתם לא יכולים. כי באמת, התפיסה הזאת של או זהות יציבה או זהות מפורקת זה משהו שקיבלתי למחשבה הגויית. ועם ישראל הוא דגם לזהות שיש לה יציבות בתוך הפירוק. זה דבר שגם הרב שגר הרגיש אותו כשהוא השתמש בביטוי הזה של מגדל פורח בכמה מקומות זה מופיע בהתייחסות שלו לגלותיות ומופיע גם התורות בספר של סוכות, גם אם בא לי בשבוע לוחות בפרק שהוא מדבר על הספר של אילן בקור זאב על הגלותיות. הוא מדבר על זה שהעניין זה להבין את הגלותיות כביתיות ולא כשלילה של ביתיות. זה מה שהביקורת של בעיקר בספר זה שהוא בעיקר נמצא בשלילה. הוא רוצה לומר שאותו תנועה יכולה לתת אפקט אחר, שזה מה שהוא לוקח מהדימוי של המגדל הפורח באוויר בלי להזכיר את התורה הזאת, מה אני נותר על בסיס התורות של רב נחמן.
יש שר שגר כתב על התורה של רבי נחמן שעוסקת בסיפור הזה, על סבא דבי אתונה. אני לא זוכר, אני רוצה כבר את סבא רבי נחמן עצמו, קצת דרשה שלו, אבל הוא מאפיין שם את רבי יהושע, שהתגובה שלו היא אמר שם ותלה בין שמעיה להרה, ואמר תביאו לי חומרי בנייה ולבנים לכאן. אז תגובה טוב, אז א' גם לא פשט כאילו לאור הזה של הצדק, אפשר להבין של רבי יהושע, וזה שלא מפחד, כן? הוא ישר לעמוד באוויר, הוא אומר שם, השם מציב אותו באוויר.
כן.
ובבקשה, בואו נעשה, אני מסתדר, לא צריך בית. הרב שגר קישר את זה, זה שהם אמרו לו באוויר עד אלמה, ומה הוא עשה? הוא עשה בנשמיה להארה. זאת אומרת, הוא מקושר לדברים, איזשהו צינור בין השמיים לארץ, הוא נמצא גם בשמיים וגם בארץ, ביניהם.
כן.
והם רואים בזה את הריקות.
הקישוט של העניין, יפה. גם הצד פה מאוד מדגיש את זה שזה כן ביתיות. מה שהם לא מבינים זה בדיוק את הממן של הביתיות פה. כן יכולים להבין את הניגוד אחד הזה בין שמיים לארץ. ואת הבן, שזה אגב כינוי ליסוד, שהוא מאחד בין שמיים לארץ. אני חושב שזה נמצא שם בלב נחמן. בכל אופן, עוד נקודה שהיא משמעותית פה זה המקום הזה של הקדוש, מה שכמו שהשגשנו קודם, רצון השם יתברך בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כן רצה שיהיה באיטיות בעולם, אלא שכולם ברחו לו. אתה יכול לומר, ודאי, הוא ישיר פתח, ופרצה קורית לגנב.
או לא לגנב, הכבשים שיברחו מהדיר. אבל זה...
מה?
בסדר, הסימון של הבט, מילי בר השקל רוצה להירד במלובריץ, אני חושב שזה גם לפנה, זה שזה לא להסתכל לצידה, לצדדים ולא להסתכל אחורה, כן?
לא להסתכל לצדדים? מה, כמו דמיין?
כן, זה כאילו חץ שמפנה אותך קדימה, כמו
איזשהו,
לא יודע מה, מכניסט מיילי שאתה מציב אותו על מסלול והוא רץ.
זה דימוי מעניין. אבל נכון, פה בעצם יותר הבית. זה משהו אחר קצת, נכון?
לא יודע מה, אני מתכוון שהדימוי של בן בדרך כלל זה לא כמו מה שהוא אומר פה?
אני חושב שזה כן כמו מה שהוא אומר פה, זה, אבל לא, זה לא בית שאתה אמור לשבת בתוכו, אלא זו תחנת יציאה עם כיוון ברור לצאת אליו.
זה תלוי, מה, צד צפון פתוח מופיע במקום שממנו באים הרעות והטובות, כאילו זה פתוח לשמיים, האינסוף, כן, צפון תיפתח הרע וגם הטובה, אני חושב. לא זוכר בדיוק איך זה מופיע שם בגמרא. אבל המעבר כזה, לתפוס את התורה כמעבר מבית ללמד, זה מאוד חזק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא סדר, יש לו את האותיות, הוא בורא את זה, ואז אנשים, עם ישראל, מה שהוא יודע לעשות זה לברוח ולעשות דברים אחרים. הוא לא רוצה לגור בבית, הוא רוצה לגור מגדל הפורח באוויר. יוצא מהסדרים האלה שהקדוש ברוך הוא בנה בשבילו, והקדוש ברוך הוא, כאילו התנועה הזאת שהוא מתכפר להם, בסדר, נו, עושים את זה, כאילו זה כמו ניצחון יבנאי כזה, שזה האנרגיה שהוא מתאר כאן.
אפשר לדרוש את האמירה שהתורה שבעל פה נמצאת בלבבות של בני ישראל, המילה לב עצמה היא מעלה
מלמד לבית. מעלה מלמד לבית, והפוך, לדרוש את
ההיפוך. יש ביתיות ב...
התורה הזאת אני באמת חושב שהיא פלא, כאילו אני... מה שבעצם עשיתי הרבה זמן זה לקרוא את רמצדוק דרך הדימויים האלה, כי יש במשהו שהוא מאוד מאוד חד ומאוד מאוד מוקצב. ואז אתה יכול לסדר הרבה טקסטים שלו שלא אומרים את הדברים ככה תחת הסכמה הכללית הזאת. מה שמעניין אותי כאן באמת כרגע זה יותר לקחת את הסכמה הזאת ולקשור אותה לעניינים של יצר הרע. אם כאילו ננסה לתמצת מה שאפשר לקחת מפה לענייננו, יש פה את המיקום של הסדר ושל עם ישראל כמה שממוקם בתוך הסדר אבל חורג ממנו. והוא בדיוק המקום הזה שבו הסדר לא מחזיק, והוא הולך מעבר אליו, ובעצם הסדר מאבד את המשמעות שלו לטובת החריגה מהסדר. שזה, למרות שזה לא מה שהשם תכנן, יש פה איזה ממד של פריצת גבולות, זה כן משהו שמתקבל כחלק מהסדר, והופך להיות המאפיין היסודי של הזהות. עכשיו, הקשר שזה ליצר, אני חושב, הוא נמצא, זה מין מבנה כללי כזה, כמו שאמרנו, מופיע בכל מיני וריאציות, זאת אומרת שבעל פה, חטאים, זה עכשיו בגדול, ודאי שצריך למצוא לו תמיד, כמעט תמיד אפשר לומר שכשהוא מדבר על חטאים, החטאים העיקריים שהוא מתעסק איתם, זה ההקשר המיני. תקנת השבים נגיד, כותרת המשנה שלו, זה שזה ספר על תקנות לתיקון היסוד. למרות שהוא עובר שם על כל הספירות. אמנם הקטע על היסוד הוא הכי ארוך, אבל הספר בנוי בהתחלה לפחות לפי 7 הספירות. ומדבר על תשובה באופן כללי לכאורה, אבל עדיין בסופו של דבר מבחינתו העניין זה תיקון היסוד. כנ"ל ישראל קדושים, כשהוא מתחיל בהתחלה בשאלה למה ישראל נקראים קדושים, מה זה קדושה, אז הוא מתחיל בזה שקדושה נקראת פרישות, ואז כל המהלך זה להסביר איך ישראל הם קדושים למרות שהם לא פרושים. ההתמודדות שלו כל הזמן כשהוא מדבר על עם ישראל, כשהוא מדבר על תשובה, כשהוא מדבר על קדושה, זה שאלה של המתח בין קדושה לבין מיניות. לכן גם את התורה הזאת, אני אומר, יש איזשהו ממד שכשאין דובר פה על הצד החלק הסוף למשל, חטאים מול תורה, אז זה התחום שהדברים נמצאים בו. מעבר לזה שכאמור, הדימוי הזה של היסוד עומד פה ביסוד כל העניין. זאת אומרת, מה שחורג פה מהתורה, אם אנחנו רוצים כאילו לקרוא לזה כסבטקס, מה שחורג מהתורה זה ההקשר של המיניות, זה מה שפורץ את הגבולות. וזה המקום שאותו התורה צריכה ללמוד להכיל באיזשהו אופן, זה המקום שהיצירה של התורה שבעל פה כרוכה בו. אם היינו פותחים את זה ברצף יותר ארוך של שיעורים, אז כמה וכמה תורות שמדבר, בעיקר בתורות שמדברות על תשובה, על הוצאת זרע ותלה, מדבר על זה שמלדים על תשובה קדושי תורה. זה מופיע כאמירה כללית יותר, שהמהלך הזה של תשובה שמופיע בצדקת צדיק בניסוחים של תשובה זה לדעת שהדבר היה ברצון השם יתברך, מתואר לפעמים כחידוש תורה, כמו לכתוב תשובה, כן? כמו, בדיוק כמו הבדיחה הזאת שאומרת אל תהרהר על תלמיד חכם שראית אותו חותם בלילה, שכבר עשה תשובה, חידוד, שאומר, הגמרא אומרת, אם ראית תמיד חכם חוטא בלילה, אל תארח אחריו ביום שכבר עשה תשובה, והחידוד אומר שהוא כבר כתב תשובה שאומרת למה זה מותר. ובמצב כאן שאלה פשוטה, אני לא זוכר אם זה גמרא עוד כאן, אבל לפשטות אומר, מה זה עשה תשובה? אז שהוא הבין למה זה היה מותר, מה שהוא עשה, זה ככה התשובה עובדת בצדקת צדיק. בהקשר הזה, אני נכנס לתוך הדינמיקה הזאת שמחברת בין תורה שבעל פה, חידושי תורה, לבין תשובה שעושה לזונות לזכויות. מה זה אומר להפוך את זונות לזכויות? לחדש חידוש תורה. יכול להיות שהוא לא נחקק כמשהו נצחי, הוא ודאי לא יתיר לך לעשות שוב את אותו חטא, יש בו את הממן של הבדיעבד וכו' וכו'. מה שמעניין את רוצלוק, אני חושב, ודאי מה שמעניין אותי, זה שנוצר פה איזושהי הבנה חדשה, איזשהו חידוש תורה בתוך הסיטואציה הזאת. וזה התנועה שבה החטא יוצר חידושי תורה. ובאופן פרטי זה מופיע הרבה לגבי הוצאת זר לבטלה, שהתיקון הוא להחזיר את היציאה הפנימה ולהפוך את זה לנשמות, לחידושי תורה. הרבה מהתורות בפסיקת צדיק הן בנויות על הדינמיקה הזאת. מאידך, אני כן חושב שצריך לקרוא את זה לא רק בתוך ההקשר של מיניות ותורה. כי מה שקורה, אני חושב, גם קצת בתורה הזאת, זה שהמימד, הדגש נהיה מאוד על המתח בין פריצה לבין חזרה. דיברנו על זה קצת בשנה שעברה, אולי זה היה בחורף אפילו. אז זה שהעזות של פריצת הגבול והחזרה היא מאוד בנויה על הנחרצות של הגבולות. וברגע שהגבולות הם פחות נחרצים, האפקט שלה מאוד מתערער. זאת אומרת, היכולת להבין את הפאתוס שיש פה בסוף התורה של פורצים את הגבולות ובונים אותם מחדש נכון, זה תנועה שהיא מאוד בנויה על זה כאילו על ראש אורתודוקסי כזה שהגבולות הם מאוד נחרצים בשבילו, ולכן עצם זה שהם נפרצים ואפשר בכל זאת להבין את הפריצה באופן אחר, בונה פה איזושהי דינמיקה שיש לה פאתוס מאוד חזק. ברגע שאתה חי בעולם יותר רב תרבותי, במובן כמו שהבאנו אז אבי סגי, רב תרבותיות קיומית, שהריבוי נמצא בתוכך ולא מחוץ עליך, ממילא, אז כאילו, בסדר, המעשה שהוא יכול להיות מסומן כחד דרמטי, הוא לא כזה דרמטי, הוא פשוט אפשרות אחרת שנמצאת במקום אחר, ממילא התנועה הזאת מאבדת הרבה את הפוקוס שלה, ונדרש להבין אותה באופן אחר קצת, מדגשים אחרים. דגשים אחרים, אני חושב, אני חוזר קצת למה שדיברנו בתחילת השנה, כשמה שעיקר עניין אותי להראות בשיעורים הראשונים, זה שרצלוק מדבר על העצר מהסת מהתחום של האסור מותר, לתחום של האמת וידע. זאת אומרת, במקום לשאול משהו מסוים, האם הוא איסור, האם הוא יותר, ממילא אני גולש לשיח של עבירה לשמה, שהאסור הופך למותר, מקבל את הפרסה שלו מהתנועה הזו, השאלה היא יותר מה המשמעות של הדבר הזה, האם הדבר הזה יכול לקבל משמעויות חדשות? האם זה מגלה לי משהו, אם אני יכול ללמוד איזה משהו. כאן אני חושב נמצא מעבר לתורה שבעל פה. זאת אומרת, במקום להגיד, יש פה הערה שאומרת, הדבר הזה הוא מותר לך עליו, כמו תנועת זמרי כזאת, יש מה שאומר, בוא נראה איזה חידוש תורה נמצא בדבר הזה. ברגע שאני מדבר באופן כזה, אני חושב, הדגש הוא פחות על השאלה לעשות או לא לעשות, היה בסדר או לא היה בסדר, אלא יותר לשאלה של מה אני יכול ללמוד, איזה חידוש, איזה יצירה חדשה נוצרה בזה. ברגע שאני מדבר על היצירה והדגש על החידוש, אז ממנה אני חושב אני פחות תלוי בפרוצס של הגבול והפריצה שלו. מה שחדש זה לא עצם זה שאפשר לפרוץ גבולות, שזה דבר שהוא עובד כל עוד הגבולות מחזקים. אז זה חדש במובן הזה שנוצרה פה איזושהי הבנה חדשה. לא חדשה בגלל שהיה גבול ויצאתי וכו', אלא פשוט משהו חדש. עד עכשיו הבנתי את המציאות מתוך ניגוד כזה, שזה נמצא פה, זה נמצא שם. ועכשיו אני יכול להבין פתאום את זה במקום אחר. נוצר פה איזשהו מימד רחב יותר, נוצר פה איזשהו מושג חדש של קדושה נגיד. ברמה הפרטנית הוא חדש. אני חושב שזה הפתוס של החידושי תורה שנמצא בתוך התורה הזאת, שהעניין פה זה לא רק המלך פורץ גדר, אלא זה שפשוט נוצרים ככה דברים חדשים. ממילא אני חושב אפשר לקרוא את כל המבנה שמתואר פה, לאו דווקא בהקשר של איסור ובתשובה לתנועה הזאת, אלא גם במישורים שהם יותר דינמיים בהקשר שהשאלה היא פחות השאלה של האיסור לעשות או לא לעשות, אלא יותר השאלה של האם אפשר להבין את התרחשויות אחרת, את הדברים, החלקים של החיים שלנו אחרת. לכן גם אפשר שצריך להבין פה, לצאת קצת מהדיבור של המיניות ברמה המצומצמת, שהיא מאוד מושכת אותנו למקום של המעשים, איזה מעשים מותרים ואיזה מעשים אסורים, ויותר לשאול מה הדברים ש... אני אקח את זה יותר למישור התרבותי, לא ההלכתי. וממילא גם המושג של המיניות יהיה פה בתור ההקשר של המשיכה באופן כללי, איזה דברים מושכים ומה המשיכה אומרת, מה עושים עם משיכות האלה, לא במובן של לעשות או לא לעשות, אלא מה זה אומר, איך אפשר ללמוד את זה. התחום הזה של המיניות יש משהו שאנחנו מאוד מלומדים לשאול עליו אסור מותר, מה קדוש ומה תמיד. מה שרצה לו כאן עכשיו לקחת אותנו, זה יותר למקום של מה הדברים שמושכים אותי, ומה המשיכה הזאת אומרת, איך אני יכול להבין את המשיכה הזאת. ברגע שאני מאפשר את התנועה הזאת שמתואר כאן, שבה המשיכה הולכת מעבר למה שקיים, לא מעבר דווקא במובן של איסור, אבל כן מעבר במובן של איך השפה הקיימת מסמנת לי דברים, האם המשיכה יכולה ללמד אותי אופן אחר של לסרטט את הגבולות שלי, של להבין את הדברים. שוב, לא במובן של גבולות מה עושים ולא עושים, אלא מה נחשב, למשל, קשור לקדושה ומה לא. יש מימדים תרבותיים מגוונים שאנחנו נעים ביניהם, שיכולים למשוך אותנו לכאן ולשם. ואז השאלה, האם אני יכול להבין את המשיכות האחרות האלה באופן שמחבר אותם לתוך ההקשר הזה של התורה. לבנות איזושהי שפה חדשה, שזה אני חושב במובן של התורה שבעל פה שהוא מתאר, אני לא רק אומרת לי מותר או אסור, אלא אם אפשרתי להבין פה איזושהי תובנה חדשה שהיא חדשה ביחס למה שחשבתי עד כה, במושגים של השפה של הקדושה. ומצד שני, היא כן נתפסת כהמשך שלה, היא מרחיבה אותה, משתמשת בתורה באופן אחר. יש פה איזשהו שילוב, אני חושב, בין המשיכה הקדם-מילולית הזאת שמוציאה אותך מהשפה הקיימת לבין העבודה הפרשנית שהיא מתוארת כאן בתנועה של התשובה שאומרת איך אני יכול להבין את הדבר הזה מתוך השפה, השפה של התורה, השפה של הקדושה, ומילא אני יכול ליצור פה איזושהי חוויית קדושה חדשה, שזה אני חושב עומד בניגוד לשתי אפשרויות. אני יכול להיות במקום של להתקבע ולהתגדר ולא לכתוב, לא להימשך החוצה. אני יכול להיות במקום שהמשיכה מתקיימות במקום אחר, קצת כמו שדיברנו שבוע שעבר בענייני האכילה על ההתנגדות לקדש את השניצל. אני יכול לומר, עזבתי, זה יש את הסביבה של התורה, אבל יש עולמות אחרים. במובן, כידוע, הפוסט-מודרניזם מאפשר את זה. צדוק במובן הזה הוא לא פוסט-מודרני, כי הוא כן חותר למקום שגם אם הוא מרשה לעצמו להימשך החוצה, מחפש להגיד איך זה בכל זאת מתקשר במבט לאחור אל הסדר. במובן הזה שכן השפה של התורה תהיה השפה גם של מעגלים אחרים, מעגלים של משיכות. אבל במובן הזה השפה של התורה הופכת להיות שפה אחרת. כל מה שהוא עמל כאן, אני חושב את זה לתאר, זה את האופן שבו השפה, התורה עוברת להיות שפה שמגדירה דברים, לשפה שהיא שפה פתוחה, אפשר להשתמש בה, אפשר ליצור שימושים לשוניים בתוכה שהם ממשיכים את המושגים של האחר. אתה יכול להשתמש במילה קדושה, זה כל מה שהוא עושה שם התחלה של ישראל קדושים, לא על פי ההגדרות המקוריות שלה. מתחיל בהגדרה שלה, ככה הסדר הזה מתחיל, קדושה זה כך וכך, אבל צריך להגיד שכך וכך וכך, ולכן אני יכול להשתמש במושג קדושה באופן אחר. זה אני חושב התיאור שמתרחש כאן, האופן שבו התורה הופכת לשפה שמפרשת דברים שמחוץ עליה. שזה התנועה שמצטרפת לעצם התנועה הזאת של המשיכה, שיהיה אני חושב במקום של הלמד, במקום הזה שבו אתה פורח באוויר, במובן של אתה מרשה לעצמך לגלוש החוצה, תוך האמון הזה שמנסה לבנות כאן, מתוך הדימוי של כנסת ישראל. ככה אני קורא את התורה הזאת, על רקע דיבורנו עד כה. אני חושב שזה מתחבר גם לדברים שדיברנו בהתחלה, על המקום הזה של לתפוס את היצר במושגים של אמת ושל פרשנות ולא במושגים של אסור ומותר, וגם לדברים שדיברנו לאורך הדרך, שדיברנו למשל על העיניים, על התורה הזאת בתקנת השבים אני חושב, על זה של נפתלי, המקום הזה, כולם היה בהם איזשהו אופן שמנסה לתפוס את היצר כמשהו שאפשר להבין אותו אחרת. אם אתם זוכרים ששם היצר נקשר לראייה ולהספקלה בה מהירה. המושג של תורה שבעל פה, אני חושב, הוא מרכזי פה. המקום שבו התורה שבעל פה מתחברת ליצר, זה המקום שבו אפשר להבין אותו כמקום שהוא יוצר שפה חדשה, יוצר פרשנות חדשה, לא רק חוויות חוץ תורניות כאלה או אחרות. כן, דברי סיכום שלכם, אחרי המניפסט.
אני יודע איך אתה מדבר על המניפסט של הרב צדוק בסוף,
של הרב צדוק, לא הוספתי במילה. מה, התורה הזאת לדעתי היא מאוד מניפסט, יש לה את הפאתוס המסתיימת, כאילו שהיא מתחילה במשהו מקומי ואז מרחיבה את זה לקריאה גדולה לכל עם ישראל, יש לה את המילה הזאת. לא במקרה אני הפכתי אותה למפה לדברים אחרים.
באמת זאת סגירת מעגל יפה לקישור של... אם התחלנו ביצר הרע כמתושק אליו עכשיו, זה יצר הרע כחוכמה. שזה קישור שהוא קדום, כן?
מה אתה מתכוון?
זה קישור שנמצא אצל אפלטון.
מה, שהחוכמה היא כמו אישה?
כן. ובספר משלי יש את החוכמה ואת הכסילות של שתיהן נשים. ואז בכל המדרשים הכסילות הופכת מטיפשות למינות, לעבודה זרה. לשקרים, ומכאן אנחנו מתגלגלים לנושאים ולייצוגים לתקופת הראשונים ועד ימינו, לייצוגים של החוכמות החיצוניות או זה, בתור אותה אשת הכסילות, שהמאפיין העיקרי שלה הוא שיש בה חוכמה מושכת, אבל החוכמה הזאת היא בה רק חיצוני, היא לא אמיתית, עד לישיבה והאקדמיה עד היום.
כן.
זה באמת שהתורה היא, יודע, אמיתית, מושרשת, מקובעת, מקובעת, מושרשת, זה.
הרבה אבל מההסברים האלה, הם יותר מדגישים את המשיכה של החוכמה הרעה, מה שזה רק ידגיש כאן, כמו שאמרת, זה שהתורה גם נמצאת בקוטב הזה של האירוס.
אז זה בדיוק מה שאני בא לעמוד עליו, זאת אומרת שתכונת הפיתוי, האם היא נחשבת לתכונה חיובית או לתכונה שלילית, במקור במשלה מאוד מודגשת דווקא תכונת הפיתוי של של החוכמה, או להבדיל אצל אפלטון, ששם זה המאפיין שלה, ככה אתה מזהה חוכמה. חוכמה היא כמו יופי, היא הולכת, הסימטריה, הפשטות, הנקיות, כל אלה דברים שהולכים עליו, ולכן כאילו זה טבעי שאם זה מושך אותך, בתקופות יותר מאוחרות מגיעה גישה יותר מפוקחת שאומרת הפיתוי יכול להיות גם פיתוי במשמעות השלילית, במשיכה חיצונית, ריקה.
השאלה אם זה אומר שכל פיתוי הוא כזה. המקור שמביאים הרבה פעמים בהקשר הזה זה קטע מהזוהר, המשל הידוע, אומר לי שזה מסב במשפטים. כשהתורה היא כמו אישה שמתגלה אל החכם לרגע, מאותתת, יש שם תיאור ארוך ומאוד מאוד מפורש, שמאוד דומה למה שמשלי אומר ביחס לאישה הרעה, ברמה שמאוד מודגש הממד של הביטוי והשלבים, וזה החוכמה הטובה שם. זאת, זה לא שיש את האישה המפתה ויש את האישה הביתית שהיא לא מפתה, אבל היא הדבר האמיתי ושם יש פריון וכו', אלא לא, זה לגמרי נמצא המושגים האלה. תיאור כאילו מאוד גרפי, וזה שחסידים חוזרים אליו כל הזמן, זה מרגיש, מאותת אני חושב שהם באמת רוצים להכיל את הצד הזה של הפיתוי גם.
גם בסופו של דבר ברור שהפיתוי הזה פועל, המאפיינים האלה הם מאפיינים שאי אפשר להתנגד אליהם, למי שמכיר אותם. כן, האמצעי השלילי העיקרי של האגפים השמאליים היא לאסור על הלמידה, החל מהראש והרשב"א ושוב בפולמוס האקדמיה בימינו, כן, לא לפתוח מכוני הוראה בישיבות, כי אוי ואבוי, התלמיד שעמדנו וגדלנו וטרחנו לגדל אותו במשך 10 שנים, תבוא איזה רוח זרה אחת ויקנה בכל התיאורים, ערס של הכנעה.
זה תמיד יותר מפתה מאשר הצעת
של הטוב. זה יותר מפתה וזה יותר חזק, מספיק קצת בשביל להרוס את הכל.
כן.
זה דבר שכמעט אי אפשר להתמודד איתו, וטוב, אני חושב שזה נכון בשני הצדדים, גם בסופו של דבר היוצא מן הגבולות של הרצאות או של איזביצר, בסופו של דבר העניין הוא שלא יכולת להתנגד לזה.
אפשר מה, במה שיתיר את זה בדיעבד?
כן, אבל גם לכתחילה.
לכתחילה זה מורכב, אבל השאלה של לכתחילה בדיעבד בתורה הזאת היא לא מופיעה. זה קל עליי להתעלם מזה גם פה וגם כשהשתמשתי בה בהקשרים אחרים, כי זו שאלה שעולה הרבה פעמים לגבי רב צדוק. האם הוא באמת מדבר רק על הדיעבד, או שהוא בעצם מנסה לשחוק את ההבחנה הזאת, והיא לא כל כך יסודית אצלו, הוא שם אותה בצד. שזה משהו שמתאפשר בתוך תפיסה איזביצאית, שמניחה שבאמת הכל הוא לרצון שמיים וכו', ובאמת ההבחנה בלכתחילה בדיעבד זה משהו שהוא בפסיכולוגיה שלנו, אבל זה לא באמת יסודי יבחין בין טוב לרע. בסופו של דבר הכל הוא בדיעבד באותה מידה, הכל לכתחילה באותה מידה. לכן אני מרגיש שהוא יכול להתעלם מזה. הוא אומר לך, הם חוטאים כל השנה, זה נמצא כבר בעצם הניסוח הזה. כשהוא אומר לך, אחרת זה המצב. זה לא הנפילה שצריך עכשיו לדבר קודם כל למנוע אותה, ואז להגיד שאם זה קרה, אז. זה כאילו המצב, ככה זה. כן, גם בדיבורים, לכן זה הרבה פעמים, הוא משתחרר לזה בתורת הולצה, זה לא מתאר לו, כי הוא אומר, מה, בכל מקרה יש אונס, בוא נדבר על האונס. שמתי את השאלה, הבחנה היסודית לכאורה בתחום בין אונס ובין רצון. אני יכול לדבר על הכל ביד, כי בעצם זה שיש אונס ממילא הוא אומר, ההבחנה לא מעניינת אותי כבר כל כך. זה עצמו שאלה שמעניין אותי יותר.
אפילו, רציתי להעיר את זה קודם, עסוקה בתור המשך למחלת החטאים שם כיפורי. הפוך ממה שמובא בדרך כלל, שזה השמחה שאחרי מחלת החטא, ואז אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא לעולם לא יחזור, זה, כאן זה הפוך, זה הצהרה על זה ש, שאי אפשר להישאר
לא בבית.
בבית, אז יוצאים החוצה, ממש הפוך מהמקובה.
זה יפה, כאילו מה שאתה אומר בסוכה זה להגיד אני באמת חטאתי ויצאתי מהבית,
ואני גם אמשיך
לבנות בית בחוץ, אני לא חוזר, לא חזרתי בשביל, אני מתעקש על זה ופה אני אגור. זה חזק מאוד. כן, זה בהחלט פשוטו של עניין.
זה בדיוק כמה
אני שמח בזה. זה השמחה שלי, שאני אגשר בחוץ. מה, בעצם הקריאה של יום כיפור, זה בכלל כאילו קשור להבנה של מה זה זדונות כזכויות, אבל זה דבר כאילו שהוא כמה חוזר עליו, שזה כאילו התנועה של הפירוק למערכת, להגיד שזדונות כזכויות. זה חושב באיזשהו הקשר, שהוא איזה, יש מישהו אחר, ויש מישהו אמר שזה לא נכון, זה רק דעה של מישהו בגמרא, ופוסקים כמו הדעה השנייה, שאין דבר כזה, לא, ביחס לבעלי תשובה. יש את המחלוקת בגמרא, לא קמים נגיד, כולם מביאים איזה תמיד בעלי תשובה עובדים, לא, לא, זה כאילו מורים יותר גבוהים, ככה זה.
היה לי במחלוקת
שם יוחנן, יכול להיות, כן. זה כאילו הדרשות הדרך כלל הולכות לצד השני, אבל אתה אומר מה, כאילו אתה רואה שמישהו שישה התנגד על זה, תמיד שזה באמת דבר ששובר את המערכת, אין לו לעשות, צריך לשבור את הראש מיליון דרשות כדי להסביר למה בכל זאת, אבל בצד הכל הוא מאוד יודע לנצל את הדברים האלה.
אני בתורה הזאת, כאילו בלי קשר לכל המהלך, אני חושב שזה מאוד חוץ מהמוטיבציה של הקידוש והפריצה שברור שנמצאת כל התורה, אני מאוד הרגשתי את העניין הזה של האקט הסופי, שזה דווקא המקום של הלגור בסוכה. זה גם טיפה מתחבר לי לסיפור שאמרתי בשבוע שעבר שראיתי בספר הזיכרונות, איכשהו שולל את לימוד
חוכמות
חוצניות, לא אכפת לו שזה כאילו שהתורה עצמה תתרחל מהתואר, כאילו להיות ב... כאילו שם גם
בית אחר,
כן, שם הוא מדגיש את העניין הזה שכאילו שהכל נמצא בתורה ואין סיכוי שאי אפשר לעבוד את השם רק עם התורה ותמיד
זה באמת השאלה תמיד, מה זה התורה?
כן,
בניגוד למשהו אחר, ואני בולעת כל דבר שנוגע בה, כאן התורה פה זה משהו שהוא כל הזמן בתנועה והמגדל הפורח, זה צריך מאוד בוטה.
הוא לא בדיוק בתנועה, כי הוא בתנועה, אבל גם יש לעניין של הסוכה וגם אני משהו שלא הבאת, אני חושב יש פה את העניין של המם, אתה זוכר את זה?
המם, כן.
מדבר על זה שהתורה היא סגורה בסופו של דבר, והחידוש הוא פשוט הטעמים האינסופיים שתואמים בה.
מדבר על זה, אני חושב שבאיזשהו שלב התורה
שבכתב. על התורה שבבן מקרא ממתי, ומסתמת גם במם. אז אני מדבר על התמיד הבא, כי גם זה מה שמתאר.
הסוף של התורה פה הוא יותר מדגיש את הצד של הסגירה, התורה הזאת נעה כל הזמן גם בין שני הכתבים. אני, כאילו, את הצד ההוא אני מרגיש שהוא פחות מובן לי, לכן כאילו, זה נע בין שני הכתבים, אני מודה שאני מדגיש צד מסוים יותר, כי אני מרגיש שהוא יותר מודגש, שיש לו יותר דגש על זה. יש לו גם את הצד השני, שגם פה הוא קצת עמוד בזה שזה סדר חדש. אז זאת אומרת, התורה שבכתב בעל פה היא בעצם גם כבר נגמרה. אנחנו כל הזמן חוזרים עליה ולומדים מהדברים חדשים. כך שיש איזשהו מתח בין ההתחדשות לבין ההישארות. שולה. קיצור, עוד זה חוזר, נותת לנו את הסיום. אבל טוב, זה צריך להיות גם לדברים. אני חושב שזו תורה שאני הולך איתה כבר כמה שנים, אפשר ללכת איתה לכל מיני כיוונים. לכן רציתי לקשור אותה גם לדיונים שלנו מענייני היצר.
יש בעיה? בסדר?
טוב, עד כאן.